עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, יש לנו ערב באמת עמוס לפנינו בספורט, ספורט אמיתי כזה, לא מה שאנחנו רואים במסעדים עם כל השכלי אוכלי, ספורט בלי מנהלות. אז יש לנו ערב עמוס באליפות אירופה בשחייה, בשעה 7:17, אנסטסיה גורבנקו בגמר 200 מטרים מעורב אישי, היא תנסה להגן על תוארה כאלופת אירופה. 7:35, יונתן קפיטולניק במוקדמות הקפיצה לגובה באליפות אירופה במינכן. 7:24, מירון חירותי בחצי גמר 50 מטרים חופשי. 8:36, רון פולונסקי ואיתן בן שטרית בחצי גמר 200 מטרים מעורב אישי. 9:00, נבחרת השליחים המעורבת שלנו מיקס ב-4:200 באתלטיקה כמובן, חוץ מקפיטולניק, יש לנו את דיאנה וייסמן ברבע לעשר, בערך בחצי גמר 100 מטר נשים. יש לנו גם כדורגל שנעסוק בו, וכמובן כדורסל.
גם כדורגל.
כן, ברור, כי זה אליפות אירופה, אז הכדורגל שלך בגביע הטוטו יורד לתחתית האירוע.
כן,
אתה מבין? אז זה מה שיש, יוני, אתה מבין?
אני מבין.
שתתחילו להביא מדליות, נתחיל לספור אתכם.
כן, אני מתרגש נורא.
בינתיים אתם זה, בינתיים אתם השפע.
אני רק שואל, איך קרה שפתאום אנחנו בחצאי גמרים ורבע גמרים ובגמרים בשחייה, שבאולימפיאדות לא הגענו עוד לגמר אחד, או הגענו פעם או פעמיים? לא, אני שואל, לא מבין מה קרה פה.
אם אתה לא יודע, אז אני אומר עוד פעם, אם אתה לא יודע.
הרוסים אינם, תסביר לי את זה, מה קרה?
אני אסביר לך, אם אתה לא יודע, אנחנו לא פעם או פעמיים, אתה מבין? אנחנו הגענו כבר 3 פעמים לגמר אולימפי.
ובשבוע אחד הגענו לחצי גמר עם 5-6 שחיינים ושחייניות.
חצי גמר הגענו גם באולימפיאדה עם 4 או 5, כן?
כן. מעצמת שחייה אנחנו.
אנחנו, בוא נאמר ככה, אנחנו בטח לא מעצמת כדורגל. זה לא אמרתי. השפעה של אירופה.
אל תנסה להעביר, אני שואל אותך, אנחנו מעצמת שחייה?
לעומת הכדורגל, כן.
עזוב את הכדורגל, יאללה.
אנחנו לא מעצמה בשום דבר.
אני מעריץ אותך כמה שאתה שונא את הכדורגל.
אנחנו לא מעצמה. עזוב את הכדורגל. אני לא שונא כדורגל, אני שונא
את... לא, אתה לא שונא, אתה פשוט מתאהב.
אני שונא את הדרך המתואבת, העסקנין, המושחתת והרקובה, בא ומתנהל. אתה פותח ליגה, אתה פותח ליגה עוד 4 ימים, יש לך קבוצה שעוד לא עברה בקרה תקציבית, ואתה קורא לזה ניהול.
זה טוב מאוד.
מצוין.
טוב מאוד, היא לא תעבור, יש קבוצה אחרת שמחכה, מכבי פתח תקווה, שתעבור.
כן, כן.
יש פעם אחת יש סדר וניקיון בעסק.
מה זה סדר וניקיון, נכון.
אתה רוצה שיפתחו, ושהכל ידפוק כמו שעון, ואין לה ערבויות.
יש המון סדר וניקיון, כל הכדורגל שלך זה עיריות. עיריית ירושלים, עיריית סכנין, עיריית אשדוד, עיריית חדרה. מה עוד יש לנו? עיריית נס ציונה, עיריית ריינה, כדורגל מקצועני עם המותג והמוצר, ובנק תומך בזה וכאלה, וכל הליגה היא עיריות. חוץ מהפועל חיפה, קריית שמונה,
הכדורגל, שלוש הגדולות. אין לך זכות קיום בכלל בכל המהות שלך של קופמן, אין לך זכות קיום
למה
בכלל.
למה אין
זכות
קיום?
ככה.
מה, למה לא?
כי הכדורגל מה? מפרנס אותך.
אותי?
אותך, לא, אותך, ואותי, לא. ואת כולם, לא. ואת כל מי שחושב שהוא פרשן, לא, פרשנון.
אבל אני מסרב, אני מסרב להיות מחר של העניין הזה.
אתה לא מחר, אתה לא מחר. אתה מחר לא, של הכדוריד ושל
לא,
הג'ודו.
לא, אני מחר בכלל, בכללי. אבל הכדורגל, אני מסרב להיות מחר.
טוב,
אתה בסדר. אתה מין עקרונית, אני מחר.
אני רוצה שתסביר לי איך הגענו במקבץ כזה בשבוע, בערב אחד, לחצאי גמרים וגמרים ורבע גמרים. אני לא קולט את זה.
אז אני אסביר לך, ספורט זה מדע, ואני לא יכול להסביר
יש ויטמינים, לא, בטח, אל תסביר לי גם לא על רגל אחת בכלל.
תן לי לרוץ.
זה לא מעניין.
תן לי לרוץ. אורך ומפיק סאפ נסטר, אחראית על השידור ברדיו 103 מעין לויטין. ברדיו צפון 104.5 שר בן חמו. ברשתות החברתיות, האורחים בדיגיטל עם שני רומנו, מיכל קדוש ושימון גולן. אנחנו משודרים בכל המדיה. גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, ואנחנו פוצחים עם ההישג של לונה צ'מטייסל פטר אתמול, מדליית ערד בריצת 10,000 מטרים, דנצל פטר הוא בעלה, הוא נמצא איתה במינכן, ואנחנו אומרים לו שלום, שלום וערב טוב, ואצלך עוד לא ערב, אבל לאחץ טוב במינכן, שלום
לכם. ערב טוב לכם.
תסביר לנו באמת איך, אחרי שהיא לא נעלה ספייקס, 4 שנים מאז שהיא הייתה אלופת אירופה, בריצת 10,000 מטרים, והתמקדה במראטון והגיעה להישגים מרשימים, איך הצלחת להכין אותה, אני יודע, בחמה, בשלושה שבועות, שביניהם היא גם הייתה, גם חלתה בקורונה, איך הצלחת להכין אותה לריצה הזו?
אוקיי, אז קודם כל, באמת נגעת בנקודה אולי הכי קריטית, ההבדל הזה בין לרוץ על הכביש, או להתכמש בספייקס לריצות מסלול, משהו שדורש בדרך כלל הסתגלות מאוד מאוד ארוכה, יש הרבה הבדלים. ובאמת בשנים האחרונות לא נמייתה להתחרות על המסלול, אבל היא כן דווקא אחרי המראטון היא תושה טוב, היא יצרה שבועיים יפים באימונים, הרגשנו שהיא יכולה להיות מועמדת למדליה גם ב-10,000 ולמרות הכנה חלקית. הקורונה דווקא הייתה לפני המראטון, עכשיו לשמחתנו היא הייתה בריאה, והגיעה באמת במצב בריאותי טוב ותקין לתחרות הזאת, אבל כן, נקרא הכנה לא ספציפית מספיק ל-10,000, טיפת קוצר הזמן והסמיכות למראטון.
אז מה זה אומר? שזה פצצת כישרון שגם שבועיים הכנה מביאים למדליה באליפות אירופה, ואם היא הייתה מתכוננת חודש, אז אנחנו היינו רואים אותה עם הזהב?
אני חושב שבוא נגיד עוד חודש של הכנה ספציפית ל-10,000, יכל לתת לה מאבק טוב יותר על הזהב. המקום השלישי פה הוא בעצם מתאים לרמה האירופאית. הרמה האירופאית היא לא מאפיינת בהכרח את הרמה העולמית, אפשר להגיד רמה מתחת. באירופה זה מספיק להיות בשלישייה, ברמה העולמית באמת, בוא נגיד אם להקביל את הרמה שלה במראטון, זה ממש לא מספיק. כמובן שזה מסקרן אותנו גם לדעת מה היא תוכל לעשות עם הכנה.
מה המקצוע שהיא אוהבת יותר, 10,000 או מראטון?
היא אוהבת את המראטון, את כל ריצות הכביש, היא פחות מתחברת לריצות המסלול, אבל אנחנו משתמשים בזה עוד פעם ככלי, ככלי לשיפור ביתים של מהירות, להתחרות באופי טיפה שונה עם התחרות חזקות, אז זה חשוב לשלב.
מה קורה איתה עכשיו? הסתיימה העונה שלה, מה היא, יש לנו את אליפות העולם בבודפשט, נכון?
נכון.
מה התוכנית שלה באמת לחורף הקרוב מבחינת ריצות, תחרויות?
אנחנו עוד לא יודעים בדיוק באיזה תחרות להשתתף, אבל מניח שיהיה לפחות מראטון אחד ברמה עולמית גבוהה, אחד מהמייג'ורים, זה עוד בעבודה מה שנקרא, אבל חוץ מזה, כן, אליפות העולם במראטון בקיץ הבא.
מרתונים נוספים, מה שנקרא מרתונים עצמאיים, לא שמאורגנים על ידי, אתה יודע, נגיד מרתון ברלין, סתם אני זורק, או כל מקום אחר באירופה, רוטרדם, מה מתוכנן לה, אם מתוכנן לה, או שהכל בינתיים רק בקטע ההישגי של הספורט ההישגי?
כן, על זה דיברתי בעצם, שהמרתונים הקרובים שתשתף זה מרתונים כאלה, המייג'ור מרתון, זה בעצם מה שעל הפרק, זה יש את ניו יורק בנובמבר, יש את טוקיו ולונדון ביותר מרץ אפריל, אז כנראה זה יהיה אחד מהם, תלוי גם בהיבטים, נקרא לזה...
בטוקיו היא קבעה תוצאה טובה, אם אני זוכר נכון.
נכון, שם נקבע השיא האישי שלה, הנוכחי, ויש ביקושי תחזור לשם שנה הבאה, וגם ניו יורק על הפרק, זה בנובמבר הקרוב, לפי איך שהיא תוששה מהמרתון האחרון, זה יכול להיות ריאלי להשתתף שם, זה גם מסלול עם אופי טיפה שונה, ריצה יותר טקטית, פחות מהירה, אז גם בזה צריך להתנסות, ועדיין זה פתוח.
תגיד, היא בת 33, נכון? מה אורך הקריירה הספורטיבית של ספורטאים בריצות האלה, ריצות הכביש, ריצות המסלול הארוכות?
אנחנו רואים היום בטופ העולמי גם רצים ורצות שעברו את גיל 40, היה אליוד קיפצ'וגה, המרתוניסט הבכיר בעולם, הוא מעל גיל 40 בפועל. יש לך כמה רצות מובילות מעל גיל 38 גם. אבל אני מאמין שעכשיו היא באמת, בוא נגיד, במחזור האולימפי שמיצוי הקריירה שלה. זה אומר, עכשיו היא בת 33, עוד מעט 4. מה שיקרה בין גיל 34 לגיל 38, זה באמת, אפשר להגיד, שיא הקריירה שלה, ושם באמת נרצה לראות את ההישגים הבולטים ביותר.
איך היא מגיעה למצב שבאמת, מלא לרוץ את הריצה הזו 4 שנים, את 10,000, היא רצה וקובעת שיא אישי, שהוא גם שיא לאומי?
כן, באמת, השיא הלאומי שלה, השיא אישי שלה על המסלול, הוא לא משקף את הרמה שהגיעה אליה בפועל. השיא שלה, למשל, בכביש 30.05, נקבע בריצה לנשים בלבד. ברגע שהיא קבעה אותה, זה היה בסוף בספטמבר 2019, זה היה נחשב לשיא העולם לנשים בלבד. השיא לא הוכר מסיבות טכניות, אבל כתוצאה, זה נחשבת לתוצאה המהירה ביותר שנקבעה בריצה לנשים. אז כן, יש פער בין הזמן שעל המסלול לכביש, ובלי שום קשר אני יכול להגיד שהיא פחות מיומנת בריצות מסלול. זאת אומרת, אם בוא נגיד עוד שבועיים, תשים אותה בריצת 10 קילומטר בכביש, תיקו שהיא תרוץ כחצי דקה יותר מהר ממה שהיא השיגה עכשיו. כן. אז כמו שדיברת בהתחלה על הספייק, זה בדיוק זה, המיומנות הזו של הרוץ עם ספייק, כן. שאין לך אותה חודשים, אז זה משפיע.
דן, המון תודה.
שדיברת לכם.
איתנו, וכמובן תודה לרעייתך.
בהצלחה שיהיה לה.
על ההישגים, שתי מדליות ערד בתוך פחות, כן, יותר, אני יודע מה, חודש, זה באמת יפה. גם התנאים של המרתון, אני מבין, לא אפשרו את השתתפותה שרצים ב-12:30 או 11:30 בבוקר, והיא צודקת, אבל על הכיפק. המון המון תודה.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא תספר לי מה קורה באמת עם סכנין, צריכים להציג מחר ערבויות או כספים יותר נכון לתקציב של למה שהם הגישו בסך 5 מיליון שקלים.
אני יכול להתקן אתכם שקודם כל יש אופטימיות גדולה מאוד בסכנין, מה שלא היה באמת בשבוע האחרון. קודם כל, על פי גורמים מאוד בכירים בסכנין, אבו יונס חזר לעניינים, עובד ביחד עם דוחי, מנסים למצוא פתרונות, ועל פי מה שבני סכנין מבינה וקיבלה מהבקרה, אז הם מאוד מאוד אופטימיים ובטוחים.
מה אופטימיים? יש, תראה, בסוף זה פצ'ה מצ'ה.
איך אני שומע את בני סכנין, את אנשי הנהלה שם, אז הכל בסדר, הם רגועים מאוד.
אני רוצה להבין, תגיד, יכול להיות שאחמד טיבי ואיימן עודה, אלה שמצטלמים בכל משחק של סכנין, גייסו להם כסף מקטר?
אני יכול להגיד לך שמה שבסכנין אומרים שאבו יונס וחל דוחי מצאים פתרונות לבעיה.
הרי אתה יודע, היום השנייה, קופמן, היום הבקרה רוצה לדעת גם את מקור הכסף. זאת אומרת שזה לא, אתה יודע, איזה כסף שהוא מחובס.
היא ממש לא רוצה לדעת.
היא רוצה, היא רוצה. לא תמיד אומרים לה.
לא אומרים לה, אבל היא רוצה. היא רוצה, אבל לא אומרים לה. זאת אומרת, היא לא רוצה.
כרגע בסכנין לא רוצים לברך על המוגמר עד שזה לא...
אז אני אומר לך מה שאני שומע שבשעות האחרונות שהתוכנית משרד הספורט יעביר מיליון שקל תמיכה מצטברת, זה ככל הנראה
על חשבון?
מה? לא, מגיע, מגיע להם גם ב-2021 וגם ב-2022 מגיע להם. חוץ מזה, או במקביל, הם הגישו תוכנית הבראה וקיצצו בשכר השחקנים בכ4 מיליון שקלים. אוקיי?
יפה.
אז, וגם מזן גנאים, לדבריו, השיג להם כ1.5 מיליון שקל, אז הם אמורים לעבור מחר, אבל אנחנו יודעים שאתה לא מקצץ ב4 מיליון שקלים, פשוט משלמים בדרך אחרת. אוקיי? אבל 4 מיליון שקלים, זה לא ששכר השחקנים שלהם הוא 400 מיליארד, אז הם חסכו בשוליים, אתה מבין את השקיעה?
לא, אבל שכר השחקנים בסכנין מגיע ל-8, 9, 10 מיליון שקל.
אז הם קיצצו.
לא, זהו, זה בדיחה, לא.
מה שנקרא, כולם מרמים את כולם, אבל כולם, אתה יודע, סותמים את האב ואומרים לה.
אבל בוא, כי לא יורידו את סכנין ליגה, אחרי מה שקרה עם ביתר.
אם לא יורידו את ביתר, אז לא מגיע
לסכנין. לא, לא יורידו. אתה יודע, מי מנסה לרדת מהעץ? הבקרה והמנהלת והכולה, התניות האלו, אז הם יבואו לקראתם בכל תנאי, והם מגייסים להם כסף והם עוזרים להם, אבל אני מצפה מאלה הצלמנים, אלה שמצטלמים כל הזמן, שיכניסו יד לכיס עם כל השירים.
יוני, זה סודר, המדינה נותנת מיליון.
המדינה.
והם אומרים שמורידים 4 מיליון.
למה שאחמד טיבי ואיימן עודה, שכל שבוע מצטלמים בטלוויזיה, מקבלים קלוזאפים, לא יביאו כסף מכל מיני ספונסרים ערבים?
כמה הביאו ביבי, איבט ליברמן?
כמה הם הולכים למשחקים, נו, בחייך.
מה זה משנה? לא, אפשר לחשוב שאחמד עודה באמת גר במגרש.
כל משחק הוא מצטלם.
אז אני אומר, הוא לא כל משחק מצטלם, ואני אומר לך עוד פעם, שיש כבחירות, אז הם באים להצטלם. כמה כסף?
לא, מה פתאום? ביציע חברים של כבוד.
תגיד לי, רגע, אני אשאל לך שאלה. ביבי הצטלם בטדי מצעיף?
כן, אבל לא בתדירות הזו, נו, אני אומר לך, דיברתי עם דוחי. זה פשוט לא יאומן הדבר הזה.
כמה מירי רגב הביאה?
תקשיב.
כמה הם הביאו?
תקשיב, יש קודם כל מה שנקרא סולידריות ערבית.
כן?
כן.
הסולידריות יהודית אין.
לא, כי צריך לעזור ל-14 קבוצות, ול-12 קבוצות. פה יש לך קבוצה אחת, שתיים, שצריך לעזור להם להחזיק מעמד בליגת העל. תכניסו את היד לכיס במקום להצטלם, ותקראו לאנשי העסקים שאתם בקשרים איתם, שמממנים לכם את כל המסחרה של הבחירות, ותגידו, בואו, הנה, זה סכנין, זה חלון הראווה שלנו בכדורגל, בספורט הישראלי.
אף איש עסקים לא מממן את הבחירות, אתה מממן את הבחירות.
גם אני.
אתה מבין, בכל הכסף החלעתי שנקרא כסף
גם אני, אבל גם אנשי עסקים, אתה יודע איך, בדיוק, כמה שמותר וכמה שאסור.
אבל זה כבר, תשמע, גם לראש עירייה פתח תקווה ממנו.
נכון, 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 אתה יודע, יש כאלו שתופסים אותם, ויש כאלו שלא תופסים אותם.
אוי ובוי לו לשובב, יחד בעקבותיו. חבל שהיא לא בעקבות עוד 200 איש.
אבל בוא, בינתיים הוא רק נחקר, הוא רק חשוד. בוא לא נשחיר את פניו של ראש עיריית פתח תקווה.
מה קורה במכבי חיפה, אלבז?
נדשים, אני יכול להגיד לכם ש...
יש מסיבת עונה עוד מעט, שיגידו שם את כל התורה.
כן, לא יחדשו כלום, אני יכול להפתיע לך ולהרגיע אותך, אבל אתה יודע, נרגשים מאוד, האמנון של ליגת האלופות ינוגן מחר בסמי עופר, ועמד בקוט וכל מה שמסביב, זה משהו שמרגש מאוד את הכדורים שהגיעו, מרגש מאוד את אנשי מכבי חיפה, מבינים שזה באמת הזדמנות מאוד מאוד גדולה, המשחק באמת הכי חשוב של מכבי חיפה, צמד המשחקים הכי חשובים של מכבי חיפה בעשור האחרון ללא ספק, והם מאמינים שאתה יודע, עם כל זה שהכוכב אדום נחשבת ליריבה קשה מאוד, שזה אפשרי והם יכולים לעשות את זה ולהשיג את הכרטיס לשלב הבא.
אתה יודע, אבל אני קורא בכל מיני מקומות, אלבז, שבונים על הקהל, שייתן איזשהו מענה למה שצפוי בגיהנום בבלגרד.
כן. אני יכול להגיד לך שגם בלי שתקרא על זה ובלי שנשמע על זה, הקהל של מכבי חיפה בכל משחק בית, בטח
נכון,
השנה באירופה
נכון, אבל זה מה ש...
לא נופלת מאף משחק, לא בסרביה ולא ביוון.
נכון, אז זה מה שרציתי להגיד, שזה הכל כבר כלול. השאלה אם מכבי חיפה יכולה לתת מענה לכוכב האדום בלגרד.
אני מסכים איתך, יוני, השאלה זה מכבי חיפה נראה. נראה מכבי חיפה שדרסה את אולימפיאקוס ואת ניקוסיה בבית, או שאתה מכבי חיפה, שלא רוצה שתמש במילה התפרקה, אבל נראית לא להיט במשחק האחרון שבוע שעבר בקפריסין. אז אם אנחנו נראה את מכבי חיפה באמת...
אם ברק בחר, המאמן המצוין של מכבי חיפה, לא יעשה ניסיונות ולא ישיר את אלי מוחמד וחזיזה על הספסל. אז אני אומר שמכבי חיפה יכולה לנצח את המשחק הביתי. אני לא יודע אם ב-3-0 או 4-0, אבל היא יכולה ללכת עם ניצחון לבלגרד. לא יודע אם זה יספיק לה, לדעתי לא.
אני חושב שתוצאה טובה, יוני, קודם כל זה ניצחון בשני שערים.
מה צפוי בהרכב באמת, עם איזה משפט אחד או שניים?
ההרכב שפתח נגד אולימפיאקוס, שאומר עומר אצילי על הספסל, אלי מוחמד מדנט הלוי, שרי, חזיז, עדין דוד ופיירו בהרכב של מכבי חיפה.
לא מבין את זה, למה אצילי על הספסל? מה קרה? מה קרה? עדין דוד.
אני חושב שפיירו יכול להיות טוב רק לצד עדין דוד. הוא מושך את כל האש אליו, אני חושב ששניהם ביחד זה משהו ש...
תקשיב, אתה מדבר איתי על שחקן העונה. אצילי, שחקן העונה, אני לא מבין את הניסיון הזה.
אבל כשהוא ישב בספסל ומכבי חיפה שיחקה נגד אולימפיאקוס, ומכבי חיפה נראה אותם מצוין. אתה יודע, יש לי משפט כזה שאומר שהרכב מנצח לא מחליפים, אז הוא לא צריך לעשות את זה במשחק חוץ, אבל אתה יודע, כשאתה למשחק ביתרון של 4-0, אז אתה מרשה להתמך לעשות ניסיונות.
אני מקווה שזה לא משהו יותר מורכב, אני מזכיר לך ששחקן העונה באליפות השנייה של באר שבע היה חנן ממן, ולא ראה מגרש עונה לאחר מכן, או בעונה השלישית.
זה נטו מקצועי, אני אומר לך את זה בוודאות, לא קשור לשום סיפור.
על הכיף, אלבז. סברכה, תצליח. אם יהיה משהו קריטי במסיבת תונאים, אתה יודע, באמת.
אם תהיה רעידת אדמה,
אני אתקר אותך. גם אם פחות, נגיד, שחקן חדש הגיע.
יאללה.
בכיף, תודה. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
בוא אתה תאיר לנו את הקטע של הכוכב האדום בלגרד, שאני שומע מכל מקום, עד כמה מכבי חיפה עדיפה, או לפחות שבת כוח למועדון הזה, שרק בשנים האחרונות אני זוכר אותו פעמיים בבתים בליגת אלופות.
ופעם אחת הוא זכה.
קהל אוהדים מטורף במה שנקרא מרקנה, ובאמת, היסטוריה של הצלחות לעומת מכבי חיפה, שאנחנו מקווים שהיא תעשה את זה.
קודם כל, אי אפשר להשוות את הכוכב האדום של תקופה של יוגוסלביה. יוני אמר זכה, נכון.
זכתה, כן.
זכו ב-1991, במפעל הישן, כשעם כל הכבוד זה לא אותו דבר, ואז את הקבוצה הרבה יותר טובה. אני גם חושב שאני לא חושב שמכבי חיפה פייבוריטית, אבל אני חושב שזה 50-50, ואמרתי את זה גם בתוכנית של יוני ביום שישי. צריך להגיד שמכבי חיפה נראית כרגע בכושר יותר טוב. כוכב האדום מגיע בלי כמה שחקנים, כולל מילן פפקוב, החלוץ הכי טוב שלהם בתחילת העונה. הפקיע 5 שערים ב4 משחקי ליגה שהוא שותף בהם, ועוד שער.
מה זה, מה יש לו? וירוס?
יש כמה שחקנים שם עם וירוס, אבל הוא, איזה 3-4 שחקנים עם וירוס לא מגיעים, אבל הוא משמעותי מאוד. זה אומר שכנראה פשיץ, אקס מכבי תל אביב, יפתח בחוד, שהוא חלוץ לא רע בכלל, אבל הוא פחות טוב מפבקוב.
זה מזכיר לי עולמות חשוכים, פתאום 3 שחקנים עם וירוס, אולי המוסד פה מתערב קצת, אתה יודע?
לא, 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 תשמע מה קורה, אתה יודע, שברגע ש...
כן, כן, אני צוחק.
זה לגמרי קורה, ונכון שהקהל של הכוכב האדום הוא קהל מטורף, ונכון שהמשחק השני אצלהם, אבל נכון שגם מכבי חיפה יש לה מה להציע, יש לה מכבי חיפה גם קהל לא רע בכלל.
אתה אומר, אוזי, 50-50 בשני המשחקים?
תשמע, בסופו של דבר, זה בית וחוץ.
לא, אבל בבית אני מבין, זה 50-50.
תשמע, מה זה 50-50? בסופו של דבר אנחנו מדברים על 180 או על 210 דקות.
על זה אני מדבר.
ש-90 יהיו בחיפה ו-90 או 120 יהיו בבלגרד. כן, אני חושב שכן. אני חושב שבסופו של דבר זה פתוח, זה שקול. מכבי חיפה יכולה לעבור.
איך מתייחסים בבלגרד למכבי חיפה מבחינה מקצועית?
בדיוק כמו שעבור מכבי חיפה מדובר בהגרלה קשה, גם עבור הכוכב האדום מדובר בהגרלה קשה, כי הם היו מדורגים. בוודאי, כי הם היו מדורגים. אתה יודע, הם ציפו לקבל משהו יותר קל. מכבי חיפה היא קבוצה שידועה, מוכרת. שוב, הם מאמינים ביכולתם לעבור, הם גם שם מדברים על, אתה יודע, על יתרון קל להם, אבל אני חושב שזה לגמרי פתור. בוא נגיד ככה, זה לא יהיה סנסציה אם מכבי חיפה תצליח לעבור ולהגיע לשלב הבתים. זה בטח לא תהיה סנסציה בכוכב האדום תעבור את מכבי חיפה, וכמובן שהרבה תלוי במשחק הראשון, כי אתה לא עושה תוצאה טובה בבית, אז הסיכויים שלך בחוץ הם כמובן
מהבחינה הזאת הכוכב האדום יש לה יתרון שהמשחק הראשון הוא בחוץ.
ברור שלערך את המשחק השני זה יתרון בבית חוץ, אין שאלה, בטח שיש לך קהל חם ותומך ומשוגע, ואם אתה מגיע להערכה ופנדלים אז זה אצלך בבית, וצריך לזכור אין שערי חוץ, זאת אומרת הסיכויים להערכה גדולים יותר.
אם יורדים לרזולוציות המקצועיות, ממה מכבי חיפה צריכה לחשוש בכוכב האדום?
אני חושב שמכבי חיפה, לכוכב האדום יש הגנה, אני חושב שהחלק הטוב שלה, בטח כשפפקוב לא משחק, הוא ההגנה, ואני חושב שגם מבחינה לא רוצה להגיד מלוכלך, מלוכלכים, אבל קבוצה קשוחה, קבוצה שיודעת לעשות את העבירות, אתה יודע, עבירות שהן עבירות, אבל לא שורקים עליהם כרטיסים ודברים כאלה. הקרבי חיפה התחל עולה בית הראש, זאת אומרת, אני יכול לראות, אני יכול לראות תסריט שמשחקים נגמרים פה עם הרבה כרטיסים משני הכיוונים, ומקרבי חיפה יש איזו נטייה, יוני, מההתרשמות שלי, שברגע שדברים קצת לא מסתדרים, להיות עצבניים, גם על המגרש וגם על הספסל.
נכון, נכון, אתה צודק.
צריך להיזהר מזה.
זה לא נטייה, זה תופעה.
אוקיי, אז בסדר, אז אתה מכיר את קבוצה יותר טוב ממני, רואים את זה, רואים את זה גם, וצריך להיזהר נגד קבוצה כמו סרבית, הסרבים הם לא פריירים כידוע, צריך להיזהר מזה.
תגיד, הסרבים, מה זה, כאילו, מדברים על הגיהנום ביציים, זה משהו שמשפיע על קר הדשא מעבר לרעש ופירוטכניקה וכאלה?
מה זה משפיע? זה...
לא יודע, אני יודע, זורקים לדברים.
לא, תראה, הפירוטכניקה היא מדהימה.
רגע, בארץ לא זורקים דברים.
לא, אבל שם המשוגעים, אני יודע מה
זה. לא, ברגע שזורקים, ברגע שזורקים, זה כבר לא מה שהיה פעם.
זה מה שאומרים, קופמן, מה אתה רוצה ממני?
אבל אני רואה גם אצלי מה קורה בשכונה שלי.
בסדר.
זה שאני קורא למקום אחר שכונה מצוקה.
לא, לא, אבל השאלה היא...
לא, לזרוק דברים וכו', זה דברים שאתה יודע, שלא...
יש עליהם עונש.
בדיוק, שלא עוברים. אבל לא לחינם... אתה יודע, הדליז, האולטרס של הכוכב האדום, ביחד עם הגרוברי של פרטיזן, שזה במילולית הקברנים, אנחנו מדברים פה על דרבי שבוא נגיד שבאירופה, חוץ מאולי אולימפיאקוס פנתינייקוס, אין דברים כאלה.
ואינטר מילן?
לא, אינטר מילן זה ילד, אינטר מילן זה הפועל חיפה נגד טירת הכרמל, בחייך, עזוב, זה לא. לא, 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 אין מה להשוות.
אתה מדבר איתי במושגים שאני אבין, אתה אומר.
אין מה להשוות את הבלקן, ובייחוד את סרביה וקצת יוון, הדבר אחד שאפשר להשוות לו זה לארגנטינה ומקומות כאלה. הם חוראים. אבל שוב, אתה יודע, גם קבי חיפה, שחקנים ששחקו, זה לא באים שחקנים שאין להם ניסיון, שלא שחקו באירופה.
תגיד, מה מזג האוויר בבלגרד? כי כל אירופה חמה, פעם היה לנו יתרון שאנחנו מביאים קבוצה לשחק בארץ, אז חם.
אני לא יודע, צריך לבדוק, אבל זה בטח לא יתרון, זה לא חיסרון. אתה לא עולה פה לאיזה, אתה יודע... איזה 7,000 מטר גובה משחק בזה, אני חושב שבדברים האלה, סרביה ואנחנו, אתה יודע, זה לא, אתה לא משחק פה עכשיו, לא באו נורווגים לפה, ואתה לא משחק עכשיו בגרינלנד. זה דברים שעברו מהעולם, זאת אומרת, לא בגלל מזג אוויר...
הדברים האלה שמזג אוויר כבר לא משחקים תפקיד, הולכים לעשות מונדיאל, שיוצאים לחורי באירופה,
הם יכולים לשחק תפקיד, אתה יודע, שבאים דייגים לישראל באוגוסט, אבל זה לא...
בודק לימץ.
מה היתרונות של סטנקוביץ' על בחר?
אני לא חושב שיש לו את סומת, סטנקוביץ' מאמן טוב, אני חושב שברק בחר מאמן מצוין, שיודע להתכונן. אני דווקא חושב שמבחינת מאמנים ברק בחר לא נופל מסטנקוביץ'. וסתם מסתכל, אתה יודע, סטנקוביץ' יש לו כמובן רזומה כשחקן, לציו ואינטר וכולי, יש לו, כשחקן הוא היה שחקן עצום, אבל אני לא חושב שכמאמן, כמוח כדורגל, ברק בחר נופל ממנו, ממש לא.
אנחנו צריכים להיות מעודדים ששחקן כמו פשיץ משחק אצלהם, זה לא כצעקתה.
אז אני אומר, פשיץ לא, הוא בדרך כלל לא שחלוץ הרכב, פבקו ולא פצוע, חולה, אז כן, מצד שני, פשיץ, אתה יודע, הוא כבר הפקע גולים נגד מכבי חיפה ומדי מכבי
חיפה. הכי חשוב שנבוא צנועים ולא באמת נפוחים.
אני חושב זה, אני חושב גם ש... קודם כל זה נכון. ובאמת, הרבה תלוי איך... בהתחלה של המשחק, איך המשחק יתפתח, איך הקהל יגיב עם גול לפה, גול לפה. אבל שוב אני אומר, לדעתי, לגמרי פתוח, לגמרי 50-50 פלוס מינוס, ומכבי חיפה יכולה... יכולה להגיע אחרי הרבה שנים
להגיע לסבור
בתים. תודה לאליפות.
עוזי, המון תודה.
ביי.
היום התקיימה ישיבה בין הראשונות, אולי אפילו ראשונה, של ועדה להצעת פתרונות לאלימות, נקרא לזה, בהתאחדות לכדורגל.
לאלימות במגרשים.
אלימות בכדורגל, גם מחוץ המגרשים. בוועדה העידו בכירי המערכת המשפטית, בראשם נשיא בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, אמנון סטרשנוב. שלום לך אדוני.
שלום וברכה וערב טוב לך ולמאזינים.
תודה, גם יוני לילי על הקו. אני רוצה לשאול אותך, שמעתי את דבריך, את עיקר דבריך בוועדה, אמרת שבתי הדין והמערכת לא עושים מספיק כדי למגר את האלימות, חייבים להחמיר את האנישה, ולהמשיך עם הקו שהמועדונים הם אלו שיטפלו באלימות אצלם באצטדיונים. אז אני הולך איתך, אתה יודע מה, אני מנסה ללכת איתך לפי ההשקפה שלך, ואומר, אם זה החמרה באנישה, אז בואו נפסיק עם הכנסות ונתחיל להפחית נקודות.
אז אתה עולה על נקודה מאוד מעניינת. קודם כל, לא אמרתי שבתי הדין לא עושים מספיק, הם עושים ככל שיכולתם, ומטילים עונשים מכנסות ועד עונשי רדיוס, ועד משחקים ללא קהל, ועד סגירת יציאים, אבל זה כנראה לא עוזר. אם כבר פתיחת השנה, יש כבר איזה 4 תיקים רק על גביע הטוטו של אלימות שצריכים להתברר מחר בבית הדין המשמעתי. אז לאן נגיע באמצע ובסוף העונה. עכשיו אתה אומר להטיל כנסות, אז יש כאלה שאומרים להטיל עונשים כאלה, ויש כאלה אומרים מה פתאום האנישה הקולקטיבית, האחריות השילוחית של הקבוצות, זה לא במקום, תפסיקו עם זה. מה בסוף יישאר? לחלק פרחים או בונבוניירות, זה לא תפקידם של בתי הדין. ואני מסכים שיכול להיות שאם זה המצב והאנישה הסביבתית שאני קורא לה עד עכשיו סגירת יציאים, עונשי רדיוס לא הועילה, אנחנו נעבור להטיל עונשים כבדים יותר, עד כדי הפחתת נקודות או הפסקת פעילות, שזה די מקביל לעניין הזה, וגם החמרה ניכרת בכנסות. אני לאחרונה, הכנסות שאנחנו מטילים, ואז גם בוכים וצועקים, מה אתם מעשירים את קופת ההתאחדות, זה הבל הבלים, הכנסות שלנו זה 2% או 3% מתקציב ההתאחדות בסך הכל, אבל ראה את הכנסות שמטילה וופה על, על, על קבוצות. מכבי חיפה, לפי מה ששמעתי, הטילה נידונה על ידי וופה לכנסות של עשרות אלפי יורו.
אני רוצה לשאול אותך שנייה.
בגלל ששחקן פרץ למשחק נגד איסלנד, נענשה בכנס כספי בסך 25,000 יורו. שיכול להיות שגם זה יהיה איזשהו פתרון שימריץ את הקבוצות, ואני מבין שהקבוצות גם בבעיה, כי קשה להשתלט על כל האוהדים ועל הפורעים, וזה פה גם חלקה של המשטרה וחלקה של מערכת אכיפת החוק, בתי המשפט, לתפוס את העבריינים פרטני ולהניש אותם.
כבוד השופט סטרשנוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. פרופסור מיגל דויץ', אם אני לא טועה ואם קראתי נכון, פתח את הדברים שלו ואמר שאין צורך להכביר במילים בנוגע לנזקי האלימות במגרשי הכדורגל, כי גם אנשים נורמטיביים במגרש הכדורגל מרשים לעצמם קצת יותר במה שנקרא להתנהג בחופשיות, ולפעמים זה גורר איזושהי עבירה באלף, כן? מתלהמת. אבל אולי פה לא צריך להחמיר, אולי צריך לחנך, אולי הכיוון שלך הוא כיוון טיפה קיצוני?
א', אני מסכים איתך לחלוטין, וזה גם אמרתי פעמיים בפני הוועדה הנכבדה, שזה מתחיל ונגמר בחינוך, וחינוך בדרך כלל מתחיל בבית ואיפשהו גם נגמר בבית, אבל יש לו גם המשכים בצבא או בקהילה. בהחלט החינוך דבר חשוב. זה שפרופסור דויץ' אמר שגם אנשים נורמטיביים נגררים לאלימות ולהתפרעויות, זה לדעתי תרתי דסיטרי, כי אם הם נגרים לאלימות ולהתפרעות ולכללות, הם בעיניי לא אנשים נורמטיביים. אני מבקר במגרשי הכדורגל כבר 50 שנה בארץ, בחוץ לארץ, רואה הרבה אנשים נורמטיביים ומחונכים שלא הם מקללים אלא מעודדים, מראים רק את הצד החיובי.
אנחנו מדברים פה, אתה יודע, על הקטע של חינוך. אי אפשר לחנך אנשים, אתה יודע, בגילאי 20 פלוס מחנכים, בגיל בית ספר יסודי, תיכון גג. כמה זמן נמשיך את החינוך? זה לא עובד.
אתה צודק, אבל צריך להמשיך אותו עד כמה שאפשר, אם זה לא עוזר. כנראה שזה לא עוזר, ולכן אני אסרבו שהצד השני של המטבע הוא אנישה, ואנישה בהחלט מחמירה מכל הסוגים. האחריות השילוחית של הקבוצות צריכה לעמוד בעינה, וזה גם אגב מעודד וממריץ את הקבוצות לנקוט בצעדים, כי בתי הדין מתחשבים בכך שהקבוצות נקטו באמצעים, העמידו לדין את ה... את העבריינים שהם יתרו ותפסו. אני גם חושב שלמרות שהמשטרה לא נמצאת בתוך המגרש ויותר, אלא רק מאבטחים, אם ישימו בכמה יציאים פרועים כמה שוטרים או מאבטחים מוסרים,
אז רציתי לשאול אותך בעניין הזה,
לא כהלכה יקומו ויעצרו אותו, זה גם כן פתרון שצריך לשקול אותו. אי אפשר לתת והקהל, כל הקהל עצמו גם כן צריך לשלב ידיים.
אני הייתי
בכדורגל באנגליה, אחד מהאוהדים קם ועמד, אמרו לו, אדוני, תשב, התיישב. אחרי 10 דקות קם עוד פעם והסתיר, קראו לסדרן, הם האנשים, והוא הוציא אותו מהמגרש. אבל זה אולי אנגליה, ולא אצלנו. אני מקווה שנגיע גם אנחנו למצב כזה, שגם קהל האוהדים הפסיבי לכאורה, שזה ייתן ידו להילחם בתופעה, כי זה בסופו של דבר פוגע גם בהם. אחר כך מתלוננים, צריך לנסוע למשחק של מכבי תל אביב, לנתניה או לחיפה. אבל התופעה הזאת של שנה שעברה,
אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה.
כמו מכבי תל אביב או הפועל תל אביב, יש להם בין 15 ל-17 הרשעות בדין משמעתי, ומכבי חיפה גם לא חסר לה, ודווקא הקבוצות הגדולות שצריכות לשמש דוגמה. אני חושב שצריך להילחם בתופעה.
אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה אחת. ראיתי היום כתב אישום שניסח תובע ההתאחדות על הפועל תל אביב בכדורגל, שמאשימה את ההתאחדות, התובע מאשים את הפועל תל אביב על כך שנזרקה כוס משקה שפגע בכוון, כוון שופט. זאת עבירה חמורה הרבה יותר מאשר השלחת כוס משקה לדשא, זה כוס קלקר או משהו כזה, לא קלקר, פלסטיק, סליחה. אז בסך הכל דעה, גם הדברים האלה, זאת אומרת, ההתייחסות לכולה מתחילה כבר בניסוח כתב האישום. ישנם מועדונים, ואני יכול לספור לך, זה דווקא הגדולים בהם, אוקיי, שנאנשים בקטע של סגירת יציאים במקרה הרע, כנסות כספיים שזה מבטל ב-60 בשבילם, וישנם מועדונים שבוא נאמר מהדרג המשני עד הנמוך ביותר, שאיתם יותר קל למצות את הדין, האנישה אינה אחידה.
תראה, האנישה אינה אחידה בשום מקום, גם לא בבתי המשפט בישראל ובעולם. שופט מחוזי בחיפה לא ייתן על אותו מקרה אותו עונש שנותן שופט מחוזי בתל אביב, או אפילו שופטים לשכה על יד לשכה, וזה מתוך ניסיון. נכון שהמגמה והמטרה היא להביא לאחידות עד כמה שאפשר, ולא תהיה לעולם אחידות מוחלטת, כי כל אחד רואה צד זה, למה הרחיקו לשלושה משחקים על דבר כזה, ובמקרה אחר הרחיקו שחקן רק למשחק אחד. אגב, לא כל כך הבנתי קופמן את הדוגמה שנתת, בוודאי שזריקת כוס על שפוגעת בכוון היא עבירה יותר חמורה מאשר זריקת חפצים ודברים לקר הדשא. אני מניח שגם בית הדין המשמעתי יתייחס לכך ביתר חומרה.
אבל הכתב האישום לא אומר בנסיבות מחמירות, אנחנו רואים אותו מול העיניים. אם הוא לא אומר בנסיבות מחמירות, אז זה יבוא לבית הדין, וזה ייגמר ב3,000 שקל.
אני לא יודע, אבל זה, אתה צריך להפנות את זה לתובע, לא להפנות את זה אליי. בסך הכל אני מתרשם של התביעה של ההתאחדות כן נוקטת יד מחמירה, ואפילו דורשת בנסיבות מחמירות, אם כי תדע אתה יודע בוודאי שבנסיבות מחמירות זה מחייב את שלושה דיינים בבית הדין המשמעתי, וזה קצת מסרבל את העניין.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם הוועדה הזאת...
שיקול הדעת של התובע יש לו שיקול דעת, ולבתי הדין יש את השיקול דעת שלהם, ואם הם רואים עבירה כזאת או פגיעה בקבן, פגיעה בשופט. רק לדוגמה, היום היה בפניי בקשת חנינה של נער בן 17 שלפני 2.5 במשחק כדורגל נתן אגרוף לשופט. וקיבל על זה חמש שנות הרחקה מהמגרשים. בחלוף חצי תקופה הוא רשאי להגיש בקשת חנינה, והוא הגיש בקשת חנינה אלינו, יש ועדת חנינות בראשותי ועוד שני חברים, ואני דחיתי אותה כמובן. אלימות כלפי
טוב,
שופט,
אתה ידוע
זה אחד העבירות החמורות ביותר, ודאי מתן אגרוף לשופט, ועוד מנער צעיר. אם אתה אומר שאפשר לחנך אותם עד גיל 20, אז שיחנכו אותם, כי נראה שזה גם עד 20 לא מצליחים כל כך. אבל שוב, כל הענישה היא לפי חומרת העבירה ולסיבותיה. אגב, בליגות הנמוכות יש לך מעשים הרבה יותר קשים ופרועים, כולל אלימות פיזית כלפי שופטים מדי פעם, לא אחת.
השופט בדימוס, אמנון סטשנוב, תודה רבה לך.
תודה גם לכם, וערב טוב.
ערב טוב.
לא תסלח.
איך תיקח?
אז מחר מכבי חיפה תפגוש את הכוכב אדום בלגרד במסגרת פלייאוף ליגת האלופות, וכבר היום ישנם משחקים לא פחות מעניינים. שימו לב למשחק הבא, גלאזגו רנג'רס הערב מארחת את איינדובן. על הקווים שני מאמנים הולנדים, ואן ניסטלרוי מאמן את איינדובן, ואן ברונקהורסט מאמן את הסקוטים, והקבוצות מגיעות למשחק הזה עם מאזנים מצוינים. גלאזגו רנג'רס מאזן של 9-0 בהפרש השערים, עם שלושה ניצחונות רצופים, וגם איינדובן עם 12-5 בשלושת המשחקים האחרונים שלה. בכל מקרה הקבוצות תקפיות ונראות טוב מאוד. הסקוטים מערכים את המשחק הזה, ניצחון כמובן משחק ראשון מבין שניים, ניצחון של גלאזגו רנג'רס 2.35 תיקו פי 3, וניצחון חוץ של איינדובן 2.45. קופי מור שלך.
אני אשאר נאמן לאיינדובן.
אוקיי, אני
איתך. מאיפה הנאמנות?
לא משנה שהוא תמיד אומר שהם היו רעים בשואה, ואנה פרנק והכל, אבל שנוח לו, הולך עם איינדובן.
רגע, תגיד לי, אנחנו לא הולכים...
עכשיו תגיד לי איפה הסקוטים היו בשואה.
לא, אנחנו לא הולכים עם ברגה בגלל יוחנה. אנחנו לא הולכים עם ברייטון בגלל... אנחנו לא הולכים.
שמע, אני רציתי...
כל עידן לשעבר, ישרינו צד.
הבנתי. אז אתה הולך עם איינדובן בגלל אירן זהבי.
כן, בגלל...
אז גלאזגו בגלל בוני.
נה. בסדר, הייתי צריך לבחור.
הבנתי.
טוב שבוני לא שומע את זה. כן.
כן. נכון. אני אומר, אני הולך עם איינדובן, לא בגלל זה. אני חושב שאיינדובן קבוצה יותר טובה מגלאזגו. זה לאורך כל השנה שעברה ובכלל.
אתה מנסה להיות ענייני. זה לא המנדט של הפינה.
לא, אני מנסה, אני
זורם איתך דרך אגב.
לא, גם תסתכל בווינר את היחסים שנתת, אני מקשיב לך.
בקיצור, שלושתנו, כן, גלאזגו מקבלת איזושהי מקדמה קלה בשל
יתרון.
נכון. בקיצור, כולנו עם ההולנדים לפחות למשחק הזה. עוד משחק, בודו גלימט מול דינמו זגרב. הנורווגים בכלל עם 32 שערים בשבעת המשחקים האחרונים, דינמו זאגרב עם 21 שערים בשבעת המשחקים האחרונים. קיצור, קבוצות מאוד תקפיות,
קטלניות, כן.
בהחלט, אם כן אנחנו מדברים כמובן על שלבים מוקדמים, וזה כולל בטח משחקי קדמי עונה וכאלה. ניצחון של הנורווגים פי 2, תיקו 3.20, וניצחון חוץ של דינמו זאגרב 2.85. יוני,
אני הולך עם הנורווגים, עם ה-31.
כן, קוף?
אני אלך גם עם הנורווגים.
אני הולך פה על תוצאת תיקו. ואנחנו עוברים אל משחקי גביע הטוטו שלנו. נס ציונה מארחת את הפועל תל אביב. ניצחון של הפועל תל אביב די בוודאות בשלב חצי הגמר. נס ציונה רוצה ניצחון כדי להישאר בתמונת העלייה לחצי הגמר אף היא. ניצחון ביתי של נס ציונה 3.90. תיקו 3.20. ניצחון חוץ של הפועל תל אביב 1.65. בקיצור, הפועל תל אביב פייבוריטית גם בחוץ. יוני, אימור שלך?
הולך על הפועל תל אביב קל.
קוף?
כן, הם הרבה יותר טובים. נס ציונה, בוא נאמר, הקטע שלהם זה לא לקחת את גביע הטוטו על אף הכסף.
זה בדיוק הקטע שלהם.
לא.
הם רוצים בגלל הכסף.
כן, אבל הם לא, אתה יודע, הם, בוא נאמר, כל נקודה...
לא בשלים בשלב הזה.
כל נקודה הם רוצים לקחת באמת, אתה יודע...
בליגה.
לשרוד.
טוב, אני פה דווקא לוקח תוצאת תיקו ומשחק נוסף. במסגרת גביע הטוטו מועדון ספורט אשדוד מארחת את הפועל ירושלים. ניצחון של אשדוד 1.80, תיקו 3.05, וניצחון חוץ של הפועל ירושלים 3.40. קוף, אשדוד או ירושלים?
אשדוד.
אשדוד, ניצחון ביתי, יוני.
ירושלים.
ירושלים. אני אקח פה משולש, ואני אקח פה תוצאת תיקו. תודה, חברים.
לא תשלח.
איך תיקח?
אז ברק בחר מחמיא לשניים מכוכביו, צ'רון שרי ואלי מוחמד, במסיבת עיתונאים מעבר למנהיגות, שרי ואלי שחקנים מצוינים ובכושר מצוין, שרי משפיע מאוד על כל הקבוצה, בכל הפרמטרים, וכיף שיש שחקן כזה. מחר הוא יודע שתהיה משימה קשה, אני בטוח שהוא גם אוהב את זה. אם אנחנו מדברים על אי הדחייה, על כך שהמנהלת לא מצא לנכון לדחות את המשחקים של שלוש הקבוצות שמופיעות במפעלים האירופיים, לשתיים מהם זה אקוטי, מכבי תל אביב ובאר שבע, אם הן מפסידות בשלב הזה של הפלייאוף, נגמרת העונה האירופית, אומר ברק בחר על המשחק מול סכנין, מבאס שצריך להתייחס לזה, זה משהו שהוא לא הגיוני, במקומות אחרים דחו את המשחקים, פה יש עניינים בירוקרטיים. יוני, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, מתוך שישה משחקים שבדקנו, ארבע קבוצות, כולל פרטיזן, דחו את המשחק, משחק הליגה, קבוצה נוספת היא דינמו קייב, שאין לה ליגה כרגע, הליגה האוקראינית.
אז אין מה לדחות.
מה אין מה לדחות? אין מה לדחות, אבל... אני לא יודע, מבין, אתה יודע, באמת, בסדר, מכבי חיפה, אתה יודע, במקרה הרע, היא נופלת לבתים בליגה האירופית. אבל מכבי תל אביב, מול ניס, זה משחק מאוד קשה, זאת אומרת, זה משחקים מאוד קשה, ואני לא יודע את קריובה, מול באר שבע, שצחק שם מחרתיים. לא יודע עדיין מה מצבה של הקבוצה הרומנית, לא ראיתי, לא מבין. אני לא מבין מדוע לא דחו את זה.
שמע, זה באמת סוג של ביזיון, זה בגלל שסכנין התנגדה בהתחלה, והבנתי שאחרי זה הסירה את ההתנגדות.
הם הודיעו שהם לא מתנגדים.
הם הודיעו אחרי שבהתחלה הם התנגדו, בואו, שלא יתממו.
אתה שמעת אותם מתנגדים, כי אני שאלתי אותם ברעיונות, הם לא הודיעו שמתנגדים. זה במנהלת הודיעו שמתנגדים, אנחנו לא מאמינים למה
שאומרים. אז אם זה המנהלת או ההתאחדות, אני לא יודע מי מחליט על סדר המשחקים, אבל אם במנהלת או בהתאחדות אומרים את הנימוק שהליגה נפתחת וצריך לפתוח אותה בצורה אחידה בכל קבוצות הליגה, זה קשקוש אחד גדול, כי הכבוד שתביא מכבי חיפה או מכבי תל אביב או באר שבע, אם יהיו בשלב הבתים של מפעל אירופי כלשהו, הוא לכדורגל הישראלי משמעותי יותר, אם יהיה משחק מול סכנין. לא יהיה משחק מול סכנין, וסכנין בכלל עוד לא מוכנה, אז אולי לא יהיה משחק מקורח הנסיבות, כי תקבל הארכה ליום ראשון, אתה מבין? כן, זה אני, מה שאני אומר,
אני לא יודע מה יהיה שם, אבל נחכה ונראה. ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
אני רואה ששלושה עשר שחקנים התלבשו ערב למשחק הערב נגד רומניה.
לא שומעים אותך טוב, קוף.
אני לא יודע, אני מדבר, אני לא יודע מה שומעים בחוץ. מקל בלאט, דיברטולומיאו, מדר, זיו, זוסמן, מנקו, פניני, לוי, גינת, כהן, סורקין, צ'צ'שווילי, אבדיה, אני שומע שעדיין לא החלים סופית, וזלמנסון גם הוא אינו חש בטוב. דוברת, נועם דוברת, אני אומר, דוברת, כן, מחוץ הסגל.
כן, אלה השלושה שיהיו בעצם בחוץ הערב. הנבחרת הראתה, לפחות במשחק הראשון, שאני לא כל כך הצלחתי לראות, היה, אתה יודע, רק תקציר, בגיאורגיה, הראתה ניצוצות של משחק מוצתי, שכמה שאפשר לשפוט, אתה יודע,
בלי דני,
בלי דני, בדיוק. ברגע שדני נכנס לעניינים, אני לא אומר את זה כביקורת, אלא חלילה, הנבחרת היא שלו, נקודה. אנחנו רואים את זה גם בנבחרות אחרות, עם יאניס אדטוקומבו ביוון, עם לוקה דונצ'יץ' כמובן בסלובניה, למרות שאתו זה שונה כי הוא מרכז. אז גם הערב אנחנו נראה את הנבחרת בלי דלי. יכול להיות שכחלק מההכנה, זה לא רע לראות ולבחון איך הנבחרת משחקת בלעדיו. לא שאנחנו מייחלים להיות בלעדיו ביורובסקט, אבל כן תצטרך את ה-10 דקות, 12, 13 דקות בערב, שבהן הוא ינוח ושהחבר'ה האחרים יסחבו את העגלה.
למה מתכוון גודס שהוא אומר, אני רוצה לראות התקדמות? מה, התקדמות ממה למה? אנחנו יכולים לראות את זה בעין בלתי מזוינת?
כן, אתה רואה שהמשחק לא לגמרי זורם, וזה הגיוני ולגיטימי לתחילת הכנה. יהיה עוד משחק עם רומניה ביום חמישי, ואחר כך גם שני משחקי החלון של מוקדמות גביע העולם, שמובילים ליורובסקט. ראיתי בווינר שעלינו 23 הפרש לנבחרת, זאת אומרת רומניה לא בדיוק הנבחרת שאמורה פה להקשות על הנבחרת, אלא ישראל צריכה לתרגל דברים, מרכבים, תרגילים, ניסיונות, כדי להגיע מוכנה יותר, בלי קשר ליריבה. זאת אומרת, אל תצפו פה לאיזה משחק ברמה גבוהה, איזה מצ'אפ.
המשחק הכנה האחרון, נכון? אז הוא ינסה לעשות...
אחד משני האחרונים, כאן שניים נגד רומניה.
אוקיי. וזה אומר שהוא ינסה לעשות את כל הניסיונות ואת כל האופציות העומדות לרשותו.
זו תמיד הדילמה של מאמנים, האם ללכת על כל מיני הרכבים שאפילו לא תכננת ולא
פשעת
עליך. לא, פחות הניצחון, בטח מול יריבה כזאת, אלא יותר להכניס לעניינים את השחקנים שאתה יודע שאתה תלך איתם עד הסוף, ולנסות לייצר את התאום בין החלקים האלה שאתה יודע שיובילו אותך, כי זה לא... אין פה סודות. תמיר בלט, יובל זוסמן, ים אדר, אלה יהיו השחקנים, תומר גינת כמובן, וג'יי כהן, אלה יהיו השחקנים שהובילו את הנבחרת לצד אבדיה.
תגיד, יש מאבק על ה-12, על 12 המקומות בסגל?
כן, כן, בהחלט.
מי מתנדנד שם?
אני חושב ככה, לא משיחות, ככה מערכה שלי, שאחד מהשניים, אחד מהשלושה, בוא נגיד, ג'ון דיברטולומיאו, גל מקל, רפי מנקו, אחד מהם לא יהיה.
באמת?
בסגל הסופי.
גל מקל, יש סיכוי שלא יהיה?
אני לא, תשמע, הוא סבל מזה פציעה קלה שבגללה הוא לא שיחק. אז צריך, יבחנו את זה, יראו איך הוא ייראה הערב, איך הוא ייראה במשחק הבא מול רומניה, וכמובן יש אחר כך את החלון מול פינלנד ושוודיה, ובהתאם לזה אני מניח שיקבלו את ההחלטה. אם מקל יהיה בריא וקשיר ב-100%, אני מניח שהוא יהיה בסגל הסופי, וגם אחד הגבוהים, עוד צ'צ'שווילי או זלמנסון, אני מניח שאין לו מקום.
אני מאמין, אני מאמין שזה יהיה זלמנסון בגלל הניסיון.
סביר להניח.
למרות שהגנתית, אתה יודע, אני חושב שהוא פחות טוב מצ'צ'ה, הגנתית.
כן, בהחלט.
התקפית הוא באמת מיומן וטוב, אבל אתה יודע, אני מסתכל באמת על הנבחרת, ואנחנו טובים לה... טובים לרמת ציפיות, גם במוקדמות של המונדו בסקט, וגם... ביורובסקט, אבל אני רואה שמשחק הפנים אנחנו באמת בצרות, וזה שאנחנו נבחרת של גרדים שיורה לשלוש, אנחנו עדיין לא ברמה של אתה יודע 40% בכל משחק, ובמשחקים במונדובסקט זה יהיה הרבה יותר קשה.
נכון, ולכן אני חושב ששני שחקנים מפתח בנבחרת הזאת שלא בהכרח השחקנים שיקלעו הכי הרבה נקודות, או שישחקו הכי הרבה דקות, הם רומן סורקין וג'יי כהן. כי אם אתה תקבל מהם תוצרת, אז סימן שהמשחק יותר מאוזן ויותר מרווח, וזה גם פותח יותר אופציות לגרדים, ובראשם כמובן אבדיה. אם אתה לא תקבל את התוצרת, בעיקר מג'יי כהן, שזה הבדל של כן מזרח ומערב, איך שהוא נראה עד שניים, שלושה חלונות האחרונים בתקופת קטש, ואיך שהוא נראה מעד שגודס מונה, הוא ככה לא הצליח לעשות הפעם בעונה האחרונה את הסוויץ' מהספסל של מכבי תל אביב ליכולת בנבחרת, בניגוד לעבר. יש איזה ניצנים של אופטימיות לגבי היכולת שלו בקיץ הזה. ראינו את זה מול אובורן במשחק שהוא קלה 17 נקודות, נראה איך זה יימשך. אם ג'יי כהן יהפוך לשחקן שכל משחק מנפק דאבל פיגרס בנקודות, זה סימן טוב מאוד.
תגיד, הכישרון של דני, איך הוא עם שאר השחקנים, איך הוא עם המשחק הקבוצתי, הוא מרגיש קצת מעליהם?
דני אבדי אף פעם לא היו עניינים איתו של אופי או של בעיות בחדר הלבשה. באופן טבעי תופסים אותו כקצת מעל כולם, אני חושב שהוא מתנשא על מישהו, שהוא תופס תחת מה שנקרא, לכולם ברור המעמד שלו, אני מניח שגם לדני עצמו.
לא, כי שמעתי את גודס אומר באיזשהו מקום, אפילו ברדיו, או לא יודע איפה, צריכים לחבר את הכישרון של הדני למשחק הקבוצתי של הנבחרת, וכו וכו.
כן, זהו, כי במשחק שאבדיה שיחק הוא היה נפלא, אבל הנבחרת לא נראתה טוב, וזה האתגר הגדול של גיא גודס, כי הזכרתי קודם כל את השם של יאניס אדטוקומבו, שברור שהוא הכוכב העל הכי גדול, בטח בנבחרות של הכדורסל האירופי, אבל זה שהוא הצטרף לבחרת יוון, למשל בגביע העולם, זה לא הוביל אותה להצלחה. הוא עשה את שלו, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל ברגע שהמאמן שהיה שם לא הצליח לחבר את הנבחרת אליו, אז הנבחרת לא באמת הגיעה רחוק יותר. ועם כמה שברור שאבדיה הוא השחקן הטוב ביותר בנבחרת, ושהנבחרת שלו ושהנבחרת בעקבותיו, האתגר של גודס זה למצוא את הדרך שזה יהיה חלק מהמשחק הקבוצתי וייתן מקום גם לאחרים, כדי שהנבחרת באמת תוכל לממש את הפוטנציאל שלה ולהגיע לאן שהיא רוצה להגיע.
תגיד, זה שהמשחקי אימון האלו זה נגד נבחרות לא מהדרג הראשון, גיאורגיה ורומניה, זה משהו שפוגם בהכנות?
אני לא בטוח, אני לא בטוח, כי יהיו גם את המשחקים הרשמיים עם פינלנד ושוודיה, ובטח המשחק בפינלנד לא הולך להיות פשוט בכלל, וגיאורגיה היא לא נבחרת רעה, שישראל פגשה ונדחה אותה פעמיים בסוף השבוע בטביליסי, יכול להיות שרומניה זה רמה קצת נמוכה מדי, אבל אתה יודע, לפעמים מאמנים אוהבים, אתה יודע, לצבור כמה ניצחונות.
לא, מה, אתה איש כדורסל, אתה איש כדורסל הרבה שנים, מה אתה יודע על נבחרת רומניה?
לא הרבה, זה הזכיר לי את פופה, אבל את ימי פופה האגדי, אבל שהוא לא שיחק שם בנבחרת. אין יותר מדי מה לדעת ולזכור על הנבחרת הזאת, אני כמעט בטוח
אפילו שבהכנה. טוב שאין להם את מורסן.
חבל שאין להם. חבל שאין להם, זה יכול להיות דווקא מעניין.
אנחנו לא היינו מוצאים תשובה לזה.
כן, לגמרי.
אנחנו מה שנקרא גזע נמוך.
אני מעריך שהנבחרת בהכנה שלה לצמד המשחקים הזה הערב וביום חמישי לא התמקדה יותר מדי, אם בכלל ביריבה, אלא יותר במשחק שלנו ובדברים שאנחנו צריכים לעשות. וזה לא כפי שאתה יכול לעשות לעצמך כשיש לך יריבה יותר חלשה. אם זה נכון או לא, אין
מה. שבוע הבא כבר במשחקים, אתה יודע, אנחנו כבר בתחרויות מה שנקרא.
כן, אני מניח שהסגל קצת יצטמצם לקראת החלון של מוקדמות גביע העולם, ואחריו יחליטו סופית על ה-12.
כן. הרלי וייסברג, המון תודה.
תודה חברים, ביי.
אנחנו עכשיו עם דיווחי תנועה, עם מיכל קדוש, לאחר מכן פרסומות ונבוא. עזרנו, מולי אפשטיין. המנהל המדעי של הוועד האולימפי הישראלי ופרשן אתלטיקה כמובן, אתלט לשעבר. אהלן, ערב טוב, אתה במינכן.
אהלן. אני במינכן, עוד מעט ייכנס לאצטדיון, לתחרות של קפיטולניק, מתחילות המוקדמות.
אז בוא קודם כל נדבר עליו. סיוע אישי 2-30, הוא אלוף העולם לצעירים עד גיל 20, אלוף אירופה. היה באליפות העולם ביוג'ין אורגון, עלה לגמר, קבע 2.27 מטרים, תוצאה שהעלתה אותו לגמר, גם נפצע שם בזמן שקבע את התוצאה הזאת בתאומים נדמה לי. למה אתה מצפה ממנו הערב?
אני מצפה שיעלה לגמר. יונתן קפיטולניק מדורג פה היום בתחרות, באירופה בכלל 5 השנה, והוא צריך להיות בתוך ה-12 של הגמר. הגובה האוטומטי לעלייה לגמר זה 2.28, אבל יצטרכו, יספיק פחות. הגובה לפני זה 2.25, גובה לפני זה 2.21, יכול להיות שאפילו תוצאות כאלה ייכנסו לגמר. אני מקווה שהוא, במונאקו הוא קפץ לפני שבוע, הוא לא היה מבריק במיוחד, אבל יכול להיות שהוא קצת העמיס באימונים, כדי לבוא היום עם איזה פיצוי יסף, להיות יותר טוב היום, אף אחד לא קפץ שם טוב במונאקו.
מה השיא האישי שלו?
צריך לעלות לגמר.
2.30.
השיא האישי שלו 2.30 מטר, יש השנה באירופה, חמישה אירופאים עם 2.30, יש אחד עם יותר, 2.33 זה טמברי, האלוף האולימפי במשותף, ויונתן צריך לעלות לגמר, רק שיקפוץ טוב, טכנית, לא להסתבך, עם פסילות, והוא צריך לעשות את זה.
בעבר הסברת לי שקופצים לגובה, מפחיתים משקל כדי להיות קלים יותר מעל הרף, וזה גורם להתייבשויות שגורמות באמת לקיבוץ שרירים או תופעות כאלה. אני מניח שעכשיו הוא מסתגל, מה שנקרא, לקטע של הבוגרים.
כן, תראה, ביוג'ין באמת, מה שהיה שם, ציינת את זה, שבגמר, בקפיצה האחרונה, הוא קצת עשה מה שנקרא אבית שריר או קרמפ, ויכול להיות שזה כתוצאה מהתייבשות. חבר'ה האלה מורידים, רוצים להיות הכי קלים שאפשר, כל גרם שאפשר להעיף מהגוף, זה חשוב מאוד בשביל לסחוב את המשקל הזה לגובה.
צריך את הגבול הדק, כשאתה מוריד משקל אתה יכול לפגוע גם בשריר.
כן, זה פחות, ברגע שאתה מיובש ויכול להיות שיש קצת עיבוד של מלחים, אז יכול להיות באמת מצב כזה של התקפצויות. אני מניח שהם עשו את ההתאמות הנדרשות, הוא כבר נמצא בכושר תחרותי גבוה כבר תקופה די ארוכה, זה רק עניין של כיוונונים, ומקווה שיהיה בסדר.
בוא נדבר על דיינה וייסמן, חצי גמר 100 מטרים.
נכון, דיינה וייסמן דילגה למוקדמות, זה פריבילגיה שנתנו לשמונה הראשונות באירופה, יאנה וייסמן השנה שישית באירופה, לכן היא תבוא ישר לחצי הגמר, יש שלושה מקצה חצי גמר, היא תרוץ במקצה השלישי, בשביל מספר 5, בשביל לעלות לגמר אוטומטית, היא צריכה להיות בין שתי הראשונות, זה יהיה מאוד קשה, היא רצה עם קמבונג'י, רצה של משוויץ, של 10.89, דיאנה עשתה שנה שיא ישראלי 11.06, לידה תרוץ הפולניה סבובודה, שמתמחה כמו דיאנה ב-60 מטר, באולם, יש לה 11.05, זאת אומרת, תהיה קרב פה, אני חושב שדיאנה צריכה לעלות לגמר, ביוג'ין היא הגיעה, הייתה חולה בקורונה כשהיא הגיעה, והייתה בבידוד 5 ימים בחדר, לא התאמנה, אני מקווה שהחודש הזה נתן לה עוד פעם יכולת לחזור לתוצאה הפנטסטית שהיא עשתה בשוויץ, לפני אליפות העולם, ואז היא יכול להיות שהיא תהיה בגמר, זאת תהיה היסטוריה, אם אכן היא תהיה, תסתכל מה קורה אצלנו היום.
היא בנויה עכשיו במולי לקטע של שיפור השיא שלה, זאת אומרת של לעשות תוצאה טובה מ-11.06?
אני לא יודע, אין לנו אינדיקציות, כי לפני אליפות עולם היא עשתה את ה-11.06, היא הייתה בכושר מעולה, ואז הייתה קורונה. עכשיו, באליפות עולם לא הצליחה לרוץ, אמרנו, כמו שצריך, והיא לא עשתה מאז תחרויות. אז אין אינדיקציה כרגע, יש רק את העניין שהיא יודעת, והמאמנת שלה, אימא שלה, מה קורה באימונים, איזה אינדיקציות יש. מניסיון, אני יכול להגיד לך, שדיאנה מגיעה מעולה לאירועים, היא יודעת להתחרות, גם מבחינה מנטלית, גם מבחינת הכשירות שלה. ואם היא היום עושה גמר, זה הישג עצום. תראה, יש לנו היום, יונתן מדורג 5 באירופה, דיאנה מדורגת 6 באירופה, חנה מיננקו מחר מדורגת 4 באירופה. אתה מבין? יש פה איכות.
יש לנו את בלסינג אפריפה ביום 5, במוקדמות של ה-200 מטרים. עולה גם כן לליגה של הגדולים. תוצאת השנה באמת מדהימה, 19 שניות 96 מאיות. למה אנחנו מצפים, אתה יודע, באמת בריצה אחרי מה שהוא עשה בקאלי קולומביה, להגיע לאליפות אירופה, וכולם כאן בטח מתפללים לגמר, האם הוא יכול לעשות את זה?
תראה, קודם כל גם בלסינג עולה ישר לחצי גמר, בזכות היותו מדורג בצמרת באירופה. קשה לדעת, כי אנחנו יודעים מה היה באליפות עולם לנוער, שם הוא היה מוכוון, שם הוא היה ממוקד, כל ההכנה הלכה לשם, וראינו מה הוא עשה שם. עכשיו השאלה, איך הוא הצליח לבנות מחדש את הרעב הזה, ואת המוטיבציה, להרגיש שהוא טרם יצא את העונה, כי אחרי כזה שיא, זה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. גם פיזיולוגית, לפגוע פעמיים בטווח כזה, זה לא פשוט. גם מה שהולך להיות פה כנראה בריצה של בלסינג ביום 5, יש פה תחזית לגשם, אני מקווה שזה לא יתממש, כי אז לא יהיה כל כך כיף, נכון שזה יהיה לכולם, אבל בוא נראה, קודם כל שיעלה לגמר, ברגע שהוא יעלה לגמר, ואם הוא יצליח לרוץ טוב ולהיות בין החמישה הראשונים, דיינו, אחרי מה שהוא עשה השנה.
ובוא נקנח עם לונה צ'מטאי סלפטר, אתמול סי לאומי כמובן, על אף שלא רצה 4 שנים את הריצה הזו, 10,000 מטרים, מביאה מדל, משיגה מדליית ערד, המדליה הרביעית שלנו אתמול, ומה שנקרא,
כן, דיברנו אתמול, דיברנו לפני, אז דיברנו על זה שיש בהחלט אפשרות ללונה לעשות מדליה, ואכן, זה באמת הישג מאוד גדול, כי כמו שאמרת, לונה לא התמחתה בריצה הזאת בשנים האחרונות, הרי התמחה במרתון, מרוצה כביש. אחרי אליפות עולם, שהיא רצה מרתון, להגיע חודש אחרי, שאתה לוקח לך שבוע להתאושש מהמרתון, וג'טלג ועניינים, ואז לוקח לך טיפה לבצע אימונים קלים, ואז יש לך עוד שבוע לעשות קצת חידודים על המסלול, זה לא הכנה אידיאלית, לרוץ על מסלול זה משהו אחר לחלוטין, זה נעליים אחרות לחלוטין, זה דפוס שונה לחלוטין.
סימן שהיא פצצת כישרון, לא?
קודם כל היא רצה טופ עולמי, אין פה בכלל מה לדבר, היא רצה ברמה העולמית הכי גבוהה שאפשר. והיא עשתה את ההתאמות האלה, והיא הספיק פה באירופה למדליית ערד ב-10,000, על הדרך הורידה חצי דקה מהשיא ישראלי שלה מ-2019, ואתה מבין איזה איכות יש לה לאתלטית הזאת, שמה, זה באמת, והמזל הייתה שהייתה ריצה מהירה. כי שם אייליש מקולגן וצ'אן, הטורקיה, הובילו מהר, זה היה מצוין, כי לונה אין לה היום מהירות, אם הייתה ריצה איטית, אין לה תקיק, כי חסרים לה אימוני מהירות, וברגע שהייתה ריצה מהירה כל הדרך, אז הסבולת שלה כל כך טובה, שזה פירק את כל האחרות, ונשארו בסוף השלוש, וראינו מה קרה.
מולי, המון המון
ויש
תודה.
ויש גם את חנה מחר.
כן.
חנה מחר בצהריים.
כן.
גמר מצפים ממנה, נכון?
לא, מבחן אני רוצה
כן,
אותה מגמר.
כן, היא מדורגת רביעית השנה. כן, היא, תראה, היום במשולשת באירופה, כל העשר ראשונות, בין 13-30 ל-13-60. זה כל, חנה עם 14-40, הכוונה 14-30 עד 14-60. חנה עם 14-47 השנה, אליפות עולם לא הייתה טובה, אבל היא, אם היא מתעלה, היא יכולה גם כן לדגדג את האזור של המדליות, כן. בטח.
נקווה, תשמע, בינתיים, אתה יודע, knock on wood, אנחנו בסדר.
נחת.
מולי, המון תודה, נשתמע.
נשתמע, להתראות.
אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אהלן.
ליברפול, אתמול צפיתי בחלקים מהמשחק, סוחטת אחת-אחת מול קריסטל פלאס, ליברפול עם 10 שחקנים, טרם ניצחה, ואני לא מבין...
שני מחזורים כבר.
אני לא מבין אבל את נוניז, למה הוא חושב שמותר לנגוח בפרצוף של... מי זה היה, אריקסן?
אנדרסן, כן, יורכים אנדרסן. כן, זה הסיפור הגדול, כבר אני מסכים שכשאתה מסתכל על הטבלה ואתה אומר אוקיי שני מחזורים, כבר 4 נקודות מסיטי, גם מארסנל, אנחנו יודעים איך זה עובד באנגליה, סיטי וליברפול לא מפסידות הרבה נקודות, אז הפער שמתחיל להיפתח הוא בעייתי מתחילת ליברפול, אבל הדיבור והסיפור כמובן סביב נוניאס שמאבד את הראש, והיום כבר מוצאים, אתה יודע, סרטונים, אוהדי ליברפול, תראו מה הוא עושה לו, מה אנדרסן מושך ונושך ועושה וכן הלאה, כאילו הבלם הראשון שקצת מציק לחלוץ, נוניס כמובן איבד את הראש, אנחנו זוכרים, בליברפול היה כמובן חלוץ אורוגוואי עצום שעשה שם עונות גדולות, לואי סוארס, אבל לואי סוארס שאף פעם לא נפצע ותמיד היה קשיר, הפסיד הרבה מאוד משחקים בגלל הרחקות, אי אפשר, זה היה חלוץ שאי אפשר היה לצבוך עליו, פעם נשיכה, פעם אדום על משהו אחר, שלוש פעמים על נשיכות, אבל כל פעם זה היה
נשיכות במקום אחר. הוא התחרה עוד רגע במייק טייסון.
ממש, ממש, ועכשיו נוניאס מגיע, ומאוד מאוד הרשים כמובן במחזור הראשון, נכנס כמחליף נגד פולהאם, הם לא ניצחו, אבל הוא נכנס והביא את השינוי, שער ובישול, ונאבד את הראש, ובנוסף לכל זה, גם פירמינו פצוע, גם ז'וטה פצוע, פתאום יש לליברפול בעיה בשפיץ, יש לה יונייטד שבוע הבא, שתמיד זה קשה, גם כל הזלזול עכשיו ביונייטד וכל זה, הם בבעיה, ושאלו את קלופ, הוא אמר, כמובן, זה לא בסדר, הוא איבד את הראש, אני אדבר איתו על זה, אבל זה אומר שנוניאס עכשיו מושא לשלושה משחקים, באנגליה אין בכלל, בטיס אדום ישיר, אף אחד לא מדבר בכלל, זה ישר, כן. שלושה משחקים, והוא יצטרך ללמוד את זה בדרך הקשה, איך מתנהגים.
השאלה אם שני טקו בפתיחת הליגה, זה סוג של הצהרת, זאת אומרת, מעיד על מה הולך להיות עם ליברפול השנה, או שלא צריך להתרגש מזה?
שנה שעברה, בינואר היה 14 פור לסיטי, והם קיזזו את כל הפער הזה.
נכון.
אז אני לא חושב שזה נגמר. ההגעה של נוניאס, כל הדיבור בקיץ היה על זה שעכשיו לליברפול בעצם ההתקפה שלה מקבלת עוד איזושהי אפשרות לשנות את שיטת המשחק, פתאום יש לה 9 אמיתי בניגוד לפירמינו שקודם ירד אחורה ושחק כקשר נוסף, אבל זה לוקח זמן לשלב שחקן כזה, גם לואיס דיאס שהגיע בינואר זה עדיין גם יחסית שחקן חדש, את מוגן צריך לזכור, היה את וירג'יל
כן, אבל ליברפול זה לא ליברפול זה לא מועדון ש... בונה עונה או בונה עתיד, הוא רוצה כל שנה את כל מה שיש על השולחן.
אין ספק, אין ספק, הם נאבקים על האליפות, אנחנו מסתכלים אחורה, 4 שנים אחרות, הם וסיטי עשו את אותה כמות נקודות, היא יצאה מתוך זה שתמיד סיטי לקחה אליפות חוץ מעונה אחת שבה ליברפול זכתה, וכל שנה הם נאבקים על אליפות, ובוודאי שעשו גם רכש בהתאם, סיטי הביאה את הולנד, והם הביאו את נוניאס, זה לא פחות, ובטח מתחילת סכומים זה אותו דבר, והמטרה היא כמובן לזכות באליפות, אז אחרי שני מחזורים, אתה יודע, אתה לא יכול לסגור עניין, ועוד פעם, בגלל שיש שנה שעברה, הם סגרו פער הרבה יותר גדול בשלב יותר מאוחר, אבל בוודאי, אני בטוח שיש שם מחשבות, וזה מעט מלחיץ את האנשים שמתחילים בצורה כזו, נגד קבוצות לא חזקות, כלומר זה לא ש... אתה מסתכל על דנה שלמה, אתה אומר אוקיי, נגד טוטנאם אני יכול לעשות פעם טקו, ונגד יונייטד, נגד פולהאם עולה חדשה, נגד קריסטל פאלאס, שהיא קבוצה טובה, והתעשיונה טובה, אבל נעשתה הכנה נוראית, הם עשו במחנה אימונים באוסטרליה, חצי מהסגל לא יכולה להתפרף לשם, כי הם לא היו מחוסנים, אז כל ההכנה שלהם הייתה מסובכת, הם הפסידו בקלות לארסנל במחזור הראשון. בקיצור, לא התחלה טובה לליברפול.
תגיד, ארסנל, שנייה קופה, שאלה, ארסנל, זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון עם פתיחה כזאת?
בחשבון מבחינת אליפות?
כן.
אליפות אני לא יודע, אני לא יודע, אני חושב שהם כן בבנייה לחזור לחדים שבהם אליפות, אני לא יודע אם זה כבר השנה, אבל השנה מתחילת לעשות טופ 4, אחרי הרבה שנים כמובן מחוץ לטופ 4, מחוץ לצ'מפיונס ליג, טופ 4 זה משהו שהם מתחילים לעשות השנה, הם מאוד התקדמו, אבל זה סגל לא מספיק עמוק עדיין, פציעה אחת של שחקן כמו ג'זוס של השוער, והפער גדול מדי מסיטי וליברפול לדעתי.
בוא דבר איתנו על הפלייאוף של ליגת האלופות, יש לנו היום שלושה משחקים, גלאזגו מול פס ואיינדובן, כל המשחקים בעשר, בוד הגלימת עם השוער הישראלי חייקין מול, מול דינה מוזגרב, ואפצה קופנהגן מערכת את טראבזון ספור. איך אני אקבע, אפשר ללכת אופטימי עם איינדובן, מה שראינו שם את וניסטלרוי עשה לקבוצה הזאת מול מונקו?
אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים, כל פעם מעלים אותי בשידור, בשנתיים האחרונות אנחנו מדברים על PSV ועל בזאבי קרסיס זהבי.
בינתיים היית מלחוס.
אז זהו, אבל כי אמרתי לכם כל פעם, זה מאמן שלא, לא שהמאמן לא טוב, מי שהיה שם שמית, הוא פשוט הרגיש שהוא לא מכיר את השחקנים שלו ולא משתמש בהם כמו שצריך. הגיע וניסטלרוי ל-PSV, התחושה שמתרחש, שבאמת האווירה...
משהו חדש קורה.
מה זה משהו חדש? תחשוב קודם את רות וניסטלרוי, כוכב על, סבל של המועדון, הוא עומד שם, אתה יודע, כולו, עם כל הקריזמה שלו, הבמאי, ההולנדי, בכל משחק, כל שתי דקות הולך, נותן לנו שוט שלו, רק, הם כל כך שמחים שהוא שם, אז זה באמת שינה את כל האווירה. היום זה מפגש הולנדי בין וניסטלרוי לג'יו ון ברונקורס, כלומר צריך הרבה שנים ביחד בנבחרת, הוא המאמן של ריינג'רס. מבחינת פזה הם מאוד אופטימיים, כי הם עברו בסיום הקודם את מונקו, שהייתה בעצם יריבה הרבה יותר קשה, מונקו הייתה פייבוריטית, והם צריכו לעבור אותם. פזה נגד ריינג'רס, הם מגיעים בתחושה שהם יכולים לעשות את זה, ולעשות צ'מפיונס אחרי הרבה שנים שהם לא היו שם.
גלימת מול זגרב?
אתם זוכרים שצחקנו עליהם באמצע שנות ה-90, הדייגים שבאו לפה.
5-2.
זה קבוצה מדהימה.
אבל זה היה, אתה יודע למה זה היה 5-2? כי היו באמת טמפרטורות גבוהות.
ככה
זה היה. אחרת זה היה 19-2.
כן, טמפרטורות גבוהות.
מדהים זה היה, אז כן, זה היה באמת משחק מדהים. אבל בינתיים ראינו אותם בעונה שעברה, פירקו 6-1 את רומא בשלב הבתים, הגיעו רחוק גם בעונה שעברה. אז דינמו זגרב זה שם הרבה יותר גדול היסטורית, אבל מבחינת הקבוצה שבכושר, גם צריך לזכור שבנורווגיה כבר הליגה בסוחקת, כבר באמצע העונה, אז הם תמיד מגיעים לשלב הזה באירופה, שהם כבר הרבה יותר בכושר והרבה יותר מחוברים. אני הולך פה עם בודו גלימט בלי לחשוב פעמיים בכלל.
באמת?
וזה משאיר אותנו עם קופנהגן, עם טראבזונספור. אני הולך פה דווקא עם הדנים, אתה יודע, למרות שזה ליגה טורקית וזה קשוח, והמשחק הבא הוא בטורקיה. אבל אני עושה כבוד לדנים.
אתה הולך עם הדנים, לא עם הטורקים.
עם הדנים.
כן.
עם הדנים.
לעלות כאילו.
הדנים לא התחילו טוב את העונה שלהם, כבר 5 מחזורים שם, דורגים באמצע הטבלה, הם קצת מחפשים את עצמם, שזה באמת מאוד מאוד פתוח המשחק הזה, כי זה שתי קבוצות שלא ברור איך לאכול אותן לקראת העונה, גם טראבזון, אחרי העונה המדהימה שהייתה לה, כמובן בעונה שעברה עם מועקמה, וגם היא עברה הרבה שינויים, הרבה כוכבים שעזבו אותה, מאוד מאוד מאוזן המשחק הזה.
על הכיפק, אסף, המון המון תודה.
תודה חברים, ערב טוב, ביי ביי.
ואנחנו עכשיו יוצאים לטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורין.
השבוע צוטט מאמנה של הכוכב האדום בלגרד אומר שיהיה גיהנום בחיפה, אבל שאצלנו יהיה פי שניים יותר. האמירה זכתה לכותרות, למרות שמדובר רק בהחלפת מעלומות קלות שלפני דו קרב מכריע המרתק אליו את תועדי שתי הקבוצות. שתיהן שואפות להבטיח את מקומן בליגת האלופות של אירופה. אולם, אחרי הכל, לא האוהדים יקבעו מי ינצח בסיכום צמד משחקי הפלייאוף שיהיו בארץ ובסרביה. הביתיות אינה מבטיחה ניצחון לשום קבוצה או נבחרת בעולם. השחקנים הם אלה המכריעים את המאבק הכפול, ומצידה של מכבי חיפה הרבה יהיה תלוי מחר ביכולתם של שניים, השוער ג'וש כהן ושחקן הקישור צ'רון שרי. ברור לגמרי שכל אחד ואחד משחקני אלופת ישראל חייב להיות במיטבו, אבל על ג'וש ועל שרי להיות בסיאם כדי להגדיל את הסיכוי לנצח. שרי יוכיח לא פעם שהוא שחקן כדורגל של משחקים גדולים, והמשחק מול הכוכב האדום בלגרד הוא אחד שכזה. נראה שלא אתאה בקביעה שעבורו זהו מבחן אישי שבו עיני מכבי חיפה נשואות אליו. כולי תקווה שהכדורגלן המצוין הזה יהיה בריאותית קשיר לחלוטין, ואז יוכל לסחוף אחריו קדימה את כל חבריו על קר הדשא. שוער הקבוצה ג'וש כהן כבר הראה מה ביכולתו לעשות. שתיים או שלוש הצלות שלו הן כנראה חלק הכרחי הדרוש להשגת הניצחון. כאשר מדובר ביריבה היודעת כדורגל, יכול ג'וש לקנות את עולמו. מעל הכל, חשוב שכל אחד ואחד משחקני האלופה שלנו יזכור שהניצחון הביתי 4-0 על אפולון לימסול היווה תעודת ביטוח לשלב הבא. לפיכך, כל שער ביתי שיפקיעו לרשתה של הכוכב האדום עשוי איפה להיות הגורם שיכריע את הדו-קרב. זהו המפגש הכפול שבו, כמילות השיר של להקת אבא, The winner takes it all, המנצח לוקח הכל. ליגת האלופות היא חלומו של כל כדורגלן בישראל. לעתים, ממש כמו עכשיו, מגיע סוף סוף הרגע שבו החלום יכול להפוך למציאות. ובעניין אחר, יעקב שחר, בעל הבית של מכבי חיפה, ביקש בכנס שהוגן על ידי מנהלת הליגה שהשופטים לא ימהרו להוציא כרטיסים ליושבי הספסל. אני חושב שהדברים חייבים להיות מופנים דווקא לעברם של יושבי הספסלים. אם הם לא יעירו הערות לשופטים, תיפטר הבעיה מאליה, ובכך יחסכו מעצמם קבלת כרטיס צהוב או אדום.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
עזרנו, ואנחנו חוזרים עם מדליית זהב בשחייה. אנסטסיה גורבנקו היא אלופת אירופה ב-200 מטרים מעורב אישי, הישג ענק עם זמן טוב, שתי דקות 10 שניות 92 מאיות השנייה. היא שלטה במשחה הגמר כבר מהפתיחה, אחרי 50 פרפר סימה ראשונה, אחרי 100 מטרים בגב יתרון של 87 מאיות, אחרי 150 החזה 0.97 מאיות, וכמובן בסגנון חתירה חופשי השיגה מדליית זהב שנייה ברציפות. אנחנו אומרים שלום וערב טוב למיקי חליקה, יושב ראש איגוד השחייה בבריכה ברומא, שלום לך.
ערב מצוין, לא יכול לבקש יותר מזה.
נכון.
נתת וגם את כל התקציר של המתיים מעורב.
כן, וגם הזמנים, אתה יודע, דיברנו כל הזמן שהייתה בסביבות ה-2.13, ופתאום באמת הפעילה מנועים 2.10.97, אמנם לא השיא שלה 2.09.99, אבל לא 96, אני כבר לא זוכר, אבל עדיין זמן שהביא מדליה, הקדימה גם את קטרינה אוסו, היריבה ההונגריה, גם בשנה שעברה. תשמע, שמחה גדולה.
זה לא הפתעה, אבל זה פעם שנייה, נכון?
זה הפתעה.
כן, זה מדליית זהב שנייה, שנה אחרי שנה. באליפות עולם האחרונה בבודפשט היא הייתה חמישית, היא הייתה ראשונות מבין האירופאיות. בשונה ממה שהיה לפני חודשיים, שהיא עשתה הרבה מאוד נסחים, הצוות המקצועי ראה לנכון שהיא תתרכז רק ב-200 מעורב, ולטובת התחרות הזאת היא הגיעה כדי להגן על התואר שלה. זה לא היה משימה פשוטה, אבל בסופו של דבר אני חושב שכולכם ראיתם שהיא באמת שחיינית ענקית והיא בדרך הנכונה. יחד עם זאת,
איפה היא ממוקמת בדירוג העולמי כרגע?
היא נמצאת חזק בתמונה, היא היום שחיינית שמדורגת חמישית בעולם. ואם רף ההתקדמות שלה ימשיך כמו שהוא, אז היא בהחלט יכולה להתמודד על מדליה בפריז.
מדהים, מדהים.
בוא נלך לשחיינים אחרים. מירון חירותי שחה עכשיו במקצה הראשון של חצי הגמר 50 מטרים, סיים עם 22.07 שניות, כמובן לא עלה לגמר. יש לנו היום גם עוד מסכים בגמר מאוחר יותר, נכון?
כן, קודם כל מירון הוא שחיין ענק ושחיין, מסכי 50 זה מסכי שהוא מאוד מאוד מהיר וטעות קטנה יכולה להשפיע על המיקום שלך. השחיינים שהפילו לגמר היום ניצחו אותו בשתי מיות בלבד, ב-50 מטר זה שום דבר, מספיק שזזת לא נכון על הזינוק, על האדם, ואתה כבר איבדת את הגמר.
כן.
אבל כרגע העיניים מצוות באמת לרון פולונסקי, ששוחק קצת יותר מאוחר היום את ה-200 מעורב, ואיתן בן שטרית. שניהם בחצי גמר, אני מקווה מאוד ששניהם גם יעפילו לגמר מחר. להבנתי, זה שחקנים שבהחלט ראויים לזכות מחר בגמר, ואולי אפילו אחד מהם גם לקחת מדליה.
יש לנו גם את המסכי מיקס. של ה-4200?
ה-4200X, האמת שזה מסחה שהוא ייחודי, כי יש אותו רק באליפויות אירופה, זה לא קיים באליפויות עולם, שתי שחיינים ושתי שחייניות, והאמת שהשחיינים שלנו עשו הופעה מאוד מאוד יפה בבוקר.
תגיד, הם צריכים לשחות במקביל, שחיינית מול שחיינית, ושחיין מול שחיין?
כל מאמן בוחר לשבץ את הרכב כמו שהוא רואה לנכון. לרוב מתחילים עם הגברים. זה מסחה שהוא ארוך יותר מ-4 כפול 100 כמובן, ולכן יש משמעות גם פסיכולוגית כמה השחיין נמצא לפניך, ולכן רוב הנבחרות יעדיפו להתחיל מגברים ולא מנשים.
כדי לתפוס פער על ההתחלה.
נכון. והתחרות הזאת היא בעצם תשמר בגזרה של אנשים כמו שהיא, ואצל הגברים כל אחד מנסה להיות כמה שיותר קדימה. אבל אני חושב שמאמן שיבחר לשבץ בת בהתחלה, זה טעות אסטרטגית, כי זה מסחה ששתי דקות, לרוב, רוב השחקניות הן סביב השתי דקות. זה הרבה זמן במים בשביל להתמודד עם שחיין שהוא גבר, ולכן לטקטיקה הזו יש הרבה מאוד משמעות.
כן, מחר מה הפתעות צופות לנו? בינתיים הבאנו זהב, כבר אי אפשר להתלונן, אבל מה יש לנו מחר?
מחר, אם פולונסקי ובן שטריק יעפילו לגמר ה-200 מעורב, אז אנחנו נראה אותם. אני חושב שהיום כרגע אנחנו צריכים להיות סביב השמחה הגדולה של ענף השחייה, מדליית זהב היסטורית שנייה, וזה הכרגע. אנחנו שמחים מהרגע הגדול הזה, הרבה מאוד מדינות מסתכלות עלינו ומברכות אותנו, זו הייתה שנה לא פשוטה, והדרך עוד ארוכה לשאיפות שלנו, אבל אנחנו בדרך הנכונה.
מיקי, המון תודה, ברכות.
תודה רבה.
גם לשחיינית, גם לך, גם לנבחרת. המון המון תודה.
כבוד.
אנחנו עכשיו עם רב פקד איציק אמיר, ראש מדור ספורט במשטרת ישראל. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, סופה.
יוני הללי גם כן על הקו, והוא אפילו חיפאי. מחר, מכבי חיפה מארחת את הכוכב האדום בלגרד, פלי אוף של ליגת האלופות. איך אתם נערכים? באמת קהל ירוק ב-99%. איך נערכים לאירוע הזה?
טוב, קודם כל אירוע של חגיגת כדורגל, הישג מדהים, אני חושב שהקהל צריך להגיע וליהנות מהמעמד. אנחנו מארחים בערכות של מעל 200 שוטרים וכוח אזרחי שמנהל בתוך תחומי האצטדיון את כל הערכות עצמה. יש כמה דגשים שלדעתי הוא משמעותי מאוד לקהל, שהם חייבים להבין שצריך להגיע מוגדר. היות ואנחנו בערכות שאנחנו לא מתפשרים על הבידוק בכניסות, ואנחנו ממליצים להגיע מוקדם, השערים יפתחו בשעה 8. כמובן, כל הדגישים של היבטים של אלכוהול, במידה וצורכים אלכוהול, ויש חשד שבן אדם שתה מעבר, אז לא ייכנסו פנימה. כל ההיבטים של הסחרות...
איך יש חשד?
איך מוודאים? יש לכם זה ינצ'וף?
לא, אתה יודע, יותר בהיבטים של אם מישהו מתחיל... מתחיל להתנהל בסדר ציבורי, אתה רואה שהוא שיקור, והוא מתלהם, אז זה בהיבט הזה אני מתכוון. אנחנו לא הולכים עכשיו להיבט אחר. ההיבט של הסחרות, חשוב לי לציין, שהיום הכרטיסים הם דיגיטליים, ויש מצב שמוכרים לאותם אנשים אותו כרטיס.
כן,
ולכן אני ממש אומר תשומת לב רבה, א', זה עבירת מילית, אבל לא להיכנס להיבטים של הספסרות, כי אתה רואה שאנשים מגיעים עד לכניסה, והכרטיס לא עובר, כי עברו בו כבר.
כן.
וזה משהו שאנחנו ניתן עליו את הדעת, אנחנו שמנו כוח גם סמוי, וגם גלוי
להם. כן, אבל זה לא, אתה יודע, מביא אלימות בתוך המגרש. אני שואל, רוצה לדעת מכם ומהמשטרה, וזה 200 שוטרים, זה לא כוח פשוט באירוע כזה, איך אתם מונעים הכנסת רימוני השן, זיקוקים, אבוקות, את זה, עזוב אותי כרטיס אחד או 100 כרטיסים מתגנבים כי מכרו משהו מזויף, זה פלילי ותטפלו בזה אחרי המשחק, כשתתפסו אותם קודם. אבל מה עם זה? מה עם האבוקות?
לא, רק שתדע, לגבי הספסרות, המשחק הזה הוא לא מאפיין את מה שאתה אומר, אבל במשחקים, בוא נאמר, בוא נגיד, דרבי או כל מיני משחקים של קהלים נפיצים, אז הספסרות כן מוביל לסדר ציבורי, כי אז אנחנו מקבלים פתאום 40 מועדי בר שבע בתוך היציע של מקבי תל אביב. ואז אתה מקבל אירוע של קטטה בתוך היציע בעקבות הספסרות. ולכן היה חשוב לי לציין שאנחנו כן נותנים את הדעת, ובעתי זה גם יהיה קנס מנהלי בהיבט הזה.
כן.
לגבי הנושא של
האיכות עצמה... הפירוטכניקה.
כן, אז לגבי הנושא של הפירוטכניקה, הבידוקים יהיו בידוקים קפדניים, החל משלב של האיכות לאצטדיון מהבוקר. זאת אומרת, לעניין של העובדים, לעניין של המזנונים, לסריקות בתוך האצטדיון, כל ההיבטים של...
יהיו כלבים שבאמת...
יהיו כלבים...
אני הכי אוהב לראות הכלב עובד.
קודם כל, אתה יודע שאנחנו נוסעים לגרמניה, משלחת ביום שישי הזה. אנחנו הולכים להביא שער לגילוי אמל"ח, שלא ניתן לעבור אותו. זה מגנומטר שאתה עובר, ואנחנו מזהים בשיקוף כל אמצעי עליך, ולמעשה, ברגע שזה יהיה, קודם כל זה ישפר את הכניסה.
למה צריך לנסוע לגרמניה? יש לנו את זה בשדות התעופה, אי אפשר להעביר אמל"ח בשער של שדה התעופה, לא הבנתי את הקטע הזה.
לא, אז אין את הטכנולוגיה, אתה צריך להציין כניסה של אנשים 1,000 איש בשעה, בכניסה מהירה, ואתה לא צריך את הטכנולוגיה, כמו שאתה רואה, הבידוק בשדה תעופה לוקח המון זמן. אז הפיתוח פה הוא פיתוח, אנחנו אגב נהיה פיילוט עולמי. הפיתוח פה הוא פיתוח מיוחד, שאנחנו נביא אותו למגרשים, אנחנו נשפר את הכניסה מהירה מאוד, מאוד מהירה. מי שיעצר זה רק בן אדם שיש לו עליו רימון, אבוקה, או כל אמצעי אחר. ואנחנו נרשת את בלומפילד בהתחלה, את שערים 4-5, 10-11, כאשר גם כל העובדים של המזמונים, כל הסדרנים שהגיעו באותו יום, כולם ייבדקו, ואני חושב שזה יהיה שינוי.
כי למה? כי יש חשד שעובדי אצטדיון כאלה או אחרים עוזרים בהכנסת ציוד פירוטכני ואמל"ח לתוך היציעים?
אני לא יודע, אני רוצה לשלול את האפשרות הזאת, זו אפשרות שהיא יכולה להיות קיימת, ואני רוצה לשלול אותה. כל מי שיכנס לאצטדיון, אתה יודע אם היום באים 500 סדרנים,
על מי טיפול העלות של המגנומטרים האלה, רכיש אותם על המועדונים, או משטרת ישראל ישתביא אותם?
לא, משטרת ישראל לא, משטרת ישראל היא רגולטור שמאשר את האמצעי. לגבי העלות, אני יכול להגיד לך שהיה לנו ישיבה במנהלת, ביחד עם בעלי קבוצות ואצטדיונים. אגב, איתנו למשלחת יוצאים אצטדיון סמי עופר ואצטדיון בלומפילד, ובמתחת תקציב, הם יתקציבו את זה, ואני חושב אחרי שנעבור את הפיילוט והוא יהיה הצלחה רבה.
תגיד, גם השחקנים, שנייה קופמן, שנייה, גם השחקנים ייבדקו אם מכניסים אמל"חים לאצטדיון?
אני שמעתי את העניין הזה של השחקנים, אני יכול להגיד לך מניסיון, אני הייתי 3 שנים, קצין אגם נתניה, מכבי תל אביב, היה מגרש הבית שלי, חייתי את זה ברגליים באופן קבוע. האינטראקציה של השחקנים אל מול אוהדים, גם במכלולים, הוא אפסי, והעניין הזה הוא כמעט מזערי. אין שום בעיה היום, לבדיקה ידנית יש מגבלות. אין בעיה למי שרוצה להכניס ויודע איך להכניס, להכניס פירוטכניקה למגרש. ולכן, בסופו של דבר שבאים, אתה יודע כמה עובדים בקרוסלה בשעה? 550 איש. ואז זה נשאיר לך בסביבות 5 שניות לבידוק. והבידוק הידני הוא לא...
מה זה אומר, אבל מה זה אומר באמת על הקטע של איציק, של הקטע של פחה? אנחנו מדברים פה כרגע, אתה יודע, על פירוטכניקה, כי אנחנו מתלהבים וכאלה. אבל אם אנחנו מדברים על, על פעילות חבלנית, אם אפשר להסליק אבוקה ופירוטכניקה, אפשר גם להסליק רימון רסס, ואפשר להסליק עוד אלה ואחד דברים. אתה יודע, אז, מה, זה... אז מה אנחנו עושים עם זה, עם כל הקטע שהם מתלהבים מהאבוקות?
בגלל זה, בהיבטים של הפחה, אתה יודע שיש מעגלי הבטחה, ויש מה שנקרא שיח מול, מול אוהדים, בכניסה סוג של תישול, בבידוק העידני, הוא בידוק שהוא אפילו יותר גבוה מקניונים או מכל אירוע אחר. בספורט הבידוקים הם יותר משמעותיים. עכשיו, ברגע ש... אני מזכיר לך, ברגע שנביא את, את האמצעים האלה של המגנומטרים, ואנחנו נתחיל להתקדם עם העניין הזה, אז זה בכלל נשפר את המוכנות
כן.
לכל האיומים, כולל האיום של הפח.
אני רוצה רק להזכיר שמשטרת ישראל הרחיקה היום למשך 60 יום ממגרשי הכדורגל אוהד של הפועל באר שבע שנתפס במשחק הקבוצה שהתקיים לאחרונה בשוויץ נגד לוגאנו. שהוא מדליק אבוקה והורחק שם מהאצטדיון על ידי המשטרה המקומית. על פי תקדים משפטי, האוהד זומן היום לחקירה והורחק ל-60 יום כאמור, בהתאם לחוק איסור אלימות בספורט, ובואו נקווה שזה תקדים... מבורך לכל, לתשומת לב הנושאים למשחקי חוץ בצרפת, בקריובה עכשיו באר שבע, ומכבי חיפה בבלגרד. רפקד, כן, עוד משהו יוני?
כן, שאלה. אתה ראש מדור, ראש מדור ספורט במשטרה, נכון?
מניעת אלימות בספורט, כן.
מניעת אלימות. אחד התפקידים לדעתי הכי חשובים שיש היום למשטרה זה למגר את האלימות. ומה, לפחות סגן ניצב צריך להיות, או ניצב משנה, רב פקד, נו מה?
אז קודם כל, תודה. אני רוצה להגיד לך שהיחידה נסגרה במאי 21, וכרגע היא עדיין לא נפתחה, היא נפתחת עכשיו, אנחנו בישורת האחרונה, וכן, אני רוצה שהיחידה הזאת תתפתח, וגם הדרג הפיקודי יעלה, ונקווה שזה יהיה ככה. אני רק יש לי מסר אחרון, ברשותכם, אני רוצה לומר שאין ספורט בלי אוהדים, ומרבית אוהדים הם אוהדים שומרי חוק, ואלימות אוהדים מבחינתנו היא מחוץ לתחום, ואנחנו נעשה אכיפה שהיא בלתי מתפשרת על אותו קומץ פורע. אנחנו נהיה ממוקדים על אותו קומץ, על מנת שיהיה חוויה תרבותית שכיף להגיע ונראה משפחות וילדים.
ברור. רפקד איציק אמיר, ראש מדור ספורט במשטרת ישראל, המון תודה.
תודה, תודה.
אנחנו עכשיו עם מיכל קדוש ודיווחי התנועה, לאחר מכן פרסמות, נבוא. עזרנו. ירון טלפז, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. דורנט, אתה יודע, הוא כבר אמרו שהוא יפרוש, הוא יכחיש, אבל עדיין אין מועדון, אין מה שנקרא, אין ביקוש לסחורה.
יש ביקוש, אבל יש חתיכת, אני לא יודע איך אומרים סטיילמייט, איך אומרים את זה בעברית אפילו, זה מין מבוי סתום,
כן.
או מין סטייר דאון כזה, מסתכלים אחד על השני.
מה, על רקע כספי?
לא, לא, מה פתאום, ב-NBA אין עניין של רקע כספי, הוא בחוזה המקסימום, הוא בתוך חוזה, יש לו עוד 4 שנים בחוזה, הוא פשוט לא רוצה להיות בקבוצה הזאת, הוא נפגש עם הבעלים לפני שבוע, הוא אמר לו, זה או אני, או הצוות, הצמד הזה של הג'נרל מנג'ר והמאמן סטיב נאש. ובאיזשהו מקום הוא פשוט מסתובב לו ועם עצמו ומסתכל במראה ואומר אני יותר חזק מכולם.
מה זה אומר על המוצר? מה זה אומר על המוצר, קופמן?
לא, זה...
ששחקן מתנה תנאי כזה.
אל תיכנס לזה, אתה מדבר באמת על השפיץ, אל תיכנס, זה לא מעניין.
אל תיכנס.
כן, כן, כן.
צ'וי הבעלים של הנץ, שמע אותו, אתה יודע, הוא אסיאתי, הוא מקשיב יפה, ובזה זה נגמר, אתה מבין? ולצ'ו אין בעיה גם להושיב אותו, אתה יודע, מה שנקרא, עם מטלית, לנקות את, את האלוגן בתקרת האולם.
מי ירוויח מזה, מי יפסיד מזה?
Money is not an object.
לא, אבל יש משהו, יוני, יש משהו מאוד חשוב. בעוד שנה, יכול להיפתח החוזה הגדול, שזה נקרא CBA, בין הליגה לשחקנים. ושם אני בטוח שבעלי הקבוצות יבואו עם כמה דברים חדשים, שיהיה להם מאוד קשה להעביר מול השחקנים, על עונשים לשחקנים, שיתחילו לעשות את הדברים האלו.
מה שנקרא, הולכים ללוקדאון.
כן, יכול להיות שילכו ללוקדאון על הדבר הזה. לוקדאון זה, נסביר, זה סוג של שביטה, שבעצם הליגה משביטה.
השבטה.
כן, השבטה, אבל מצד שני יש כל כך הרבה כסף, שאני מניח שיש שם פוקר, שח, איך שאני רוצה לקרוא לזה, אבל יש עוד זמן לזה, ספציפית באירוע של קווין דורנט, זה מצחיק שהוא צייץ, כי התחילו להיות הדלפות, אני חושב מהצד שלו, שהוא עשוי לפרוש כדי להגדיל קצת את כוח המיקוח שלו, ודווקא הוא בא והכחיש את זה, ואמר אין שום סיכוי שאני הולך לפרוש, זה רק מראה...
אבל מי יכול לשלם לו את הסכומים האלו?
זה לא עניין של לשלם, יוני, אתה מעסוק בכסף, כל קבוצה בליגה...
מדובר על
בחירות
דראפט ודברים כאלה, זה לא מדובר על כסף.
יוני, זהו, בדיוק. צא מהמחשבה הזאת, זה לא, אין פה איזה קבוצות קטנות שלא יכולות לשלם. כל הקבוצות מתות לשלם לו. השאלה היא, מי תשלם מספיק לברוקלין, לא בכסף, אלא בשחקנים ובחירות דראפט עתידיות, בשביל שברוקלין תסכים לשלוח אותו. אני עדיין מאמר שבסופו של דבר, הם כן ישלחו אותו לאנשהו. לפני שבוע שבועיים חשבתי שהם יקופפו אותו, אבל לפי איכשהו מי ממשיך להתנהל, נראה לי שהם בסוף יגידו.
בוא נדבר על עוד שניים, אתה יודע שהם קופפים קצת את הליגה, אחד זה ראסל ווסטברוק, והשני זה קרמלו אנטוני. את ווסטברוק הצלחנו לסנוע בגלל דני בוושינגטון, ואת קרמלו עברתי בניקס, אתה יודע מה שהוא עשה שם, ביחד עם
קורסי גיחס. שתי סיטואציות שונות. קרמלו פשוט בסוף הקריירה, והוא כבר שחקן של מינימום.
עושים עליו סדרה, יהיה לו מקסימום.
זה בדיוק, יש לו $2 מיליון, שזה לא צריך לרחם עליו לעונה. השאלה אם יש איזושהי קבוצה שרוצה, ובינתיים אין, ואני עדיין חושב שאיזושהי קבוצה בסופו של דבר תרצה אותו, אם לא יהיה מעניין לראות אם הוא יחליט לפרוש או לא. לגבי ווסטברוק הסיפור הוא אחר, כי הוא עדיין אמור לקבל $47 מיליון, לא אמור, הוא יקבל $47 מיליון בעונה הקרובה.
יאללה, איזה סכומים.
ואין אף קבוצה שחושבת שמגיע לו הסכום הזה, היחידה אבל שחייבת כרגע זה הלייקרס, ולכן כל היום אנחנו שומעים שמועות, ואם יהיה איזשהו טרייד, כרגע אני לא רואה שום דבר באופק, ואם אין ברירה, אז צריך לאמר, אני אאמר שהוא יהיה שם, ויקבל שם את השכר שלו.
כן, המון המון תודה, טל פז.
בכיף.
יש לנו את ההרכבים של קבוצות אשדוד
וירושלים. כולי נעתק נשימה.
ג'רפי, תום בן זקן, הוא גם הקפטן, גיל כהן, טימותי אוואני, דוד קופרמן, שלב הרוש, נאור סבג, חמודי קנען, לוקה סלינס, אוז בילו ואבן עזר ממתה, הפועל ירושלים, יונתן שבי בשער, עומר אגוודיש, תומר אלטמן, אוואקה אשטה, אני מקווה שאני מבטא את השמות נכון, עמיד גלזר, פלג חמני, בנימין טריידובסקי, יוראי מליח, עיניו פרדה, אחמד סלמן ודון סדריק.
יפה, לא נפלו לך שיניים.
ניסיתי ללכת סביב. עוז בילו אגב בהרכב אחרי שהוא סובב את הקרסול והיה בספק. לקראת מחרתיים, לא מחר, לא מחרתיים.
מחר.
עומר אצילי רגיש באזור הברך. נכבש, המשיך להתאמן, מקווים שיהיה מחר כשיר. למשחק עם בלגרד, זהו זה. אנחנו מגיעים לסיום, יש הרבה סחורה בטלוויזיה, גם גביע טוטו, גם שחייה, גם אתלטיקה. תבלו ותראו חדשות. ביי.